פרנסה, בעיות רציניות של בריאות, בעיות רציניות מאוד של שלום בית ובעיות עם הילדים. לא קל להתייאש, רבותיי. באמת, קל מאוד להתייאש. קל מאוד להתייאש. אבל אין ברירה, מה? בן אדם שיתייאש בסוף יישאר בלי כלום. מה שנקרא קרח מפה ומפה. איפה ההוא שהיה מגדל סוסים? הוא כבר לא פה. הוא רחב בערים, אוקיי. בקיצור, המצב שובר את הלב, אתם יודעים, רק לשמוע את הצרות של האנשים, אתה בעצמך נחלש. לא פשוט. בגלל זה, מה הפתרון לכל המשברים? מה הפתרון? מי יודע? מה הפתרון? הפתרון היחיד כדי להישאר שפוי ולא להתייאש ולהישבר, מהו? אמונה. אמונה. אין ברירה פשוט, אין ברירה. אמונה מסיבית, חזקה בקדוש ברוך הוא, שמה שכתוב זה 100% אמת. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. אני רוצה, כמובן אנחנו שבוע לפני ראש השנה, יום הדין בפתח. תחשבו, עוד שבוע בדיוק נפתח הדין. יש מישהו כאן שיכול להרים את היד, להגיד, אני מוכן? אני נכנס לדין בביטחון? יש, בן אדם מתכונן 6 חודשים מעורכי דין שלו למשפט. 6 חודשים, יושבים, מדברים עם עדים, רעיונות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מלמדים אותם מה להגיד, מה לא להגיד, איפה לענות, איפה לשתוק. אחרי 6 חודשים של הכנות וחזרות, מה קורה בסוף? בדרך כלל זה לא עובד. מגיעים לרגע האמת, הבן אדם קפה, התבלבל, טעה, חשף את עצמו, איך אומרים, אכל אותה. מישהו כאן יכול להגיד, אני אבוא לדין, יש לי מה לענות, מצבי טוב, כמה חסד עשיתי השנה, כמה תורה למדתי, כמה עזרה לזולת, כמה צדקה נתתי, איזה בעל לתפארת אני, איזה אבא לתפארת אני, כמה אני עמל בתורה. אבל אני אגיד לכם, יש כאן משהו מבהיל. אני אומר לכם, אני כל פעם חוזר על זה לצערי הרב, ממש משהו שאני לא מצליח להבין אותו. יש פה מציאות שאנשים חרדים שמתפללים נץ 4-5 בבוקר כל יום, ועוד נוסעים לכותל במיוחד בשביל זה, ומקווה כל יום, וזקן ארוך, ומקבעת בחום הזה של 35 מעלות עם 100% לחות. איזה הקרבה יש להם למען השם. ומידת האמת אצלם לא קיימת בכלום. פשוט מבין. אתה קובע עם בן אדם, אתה אומר לו, אני הולך למקום זה וזה, אתה תפגוש אותי שם? מתי תהיה שם? ב-2. טוב, אתה צריך אותי שם, אני מגיע. אתה מגיע למקום, 2, 2:15, 2:30, נו, איפה אתה? תכף, אני מתארגן. מה מתארגן? קבענו ב-2. 2:30, אני שומע את הילדים שלך עוד בבית. זאת אומרת, אפילו הבן אדם לא תכנן בכלל לצאת מהבית. סתם, רמאי. לבן הרמי. אבל מה זה תפילות? מה זה לימודי גמרא? מה זה משהו מבין? יש כאן תרבות כזאת שלאמת אין שום ערך. וזה הדבר הכי קריטי בשמיים. שהקדוש ברוך הוא שונא שקר, שונא כזב, כי שמנו כזב מחסנו. תרבות, אני אומר, מילא חד פעמי בן אדם פוחד, פחד, נכשל, שיקר, תפס אותו שוטר, המציא לו איזה סיפור. זה אני עוד יכול להבין שבן אדם פה ושם נכשל ברגע של אמונה חלשה. פחד מהכנס, פחד לאבד את הרישיון, בסדר. לפעמים גם יש מצווה לשקר, שקר לשם שלום. גם זה קיים במקורות. אבל כזו מציאות, כזה דבר עוד לא ראיתי. בן אדם אומר לך משהו, כאילו למחרת בכלל לא דיברת איתו כבר. רגע, אז על מה דיברנו? כאילו סתם, ממש סתם. אז מאלה, אם היו גויים ככה, אז אתה לא מתפלא. חילונים, אתה לא מתפלא. אבל אנשים עם מגבעות וזקנים שלומדים בכולל, זה סוף העולם. אם הם ככה 100% כמו חילונים וגויים, אז זה סוף העולם, מה הסיפור? אם למילה אין ערך, אם להבטחה אין ערך, אז אין מה, אז מה כל הדת הזאת שווה? מה? בשביל מה אנחנו עמלים לריק? זה נורא והיום, פשוט נורא והיום. אנשים בתנ"ך, יש כמה דוגמאות, כמה השם תיעב אותם, על זה שהם היו אנשי שקר וכזב ונוכלים ושקרנים. ואם אנחנו נסתכל על מה שקורה היום במציאות שלנו, בקהילות שלנו, זה פשוט לא יאומן כי סופר. עצם זה שיש מציאות כזאת שיכול לעבוד דרשן, אפילו דרשן, שמחזיר או החזיר אנשים בתשובה, ולשבת מול קהל ומול מצלמה בשידור ישיר, ולהמציא סיפור על בן אדם, עלילת דם, שאחד מהפרטים שם היא לא אמת, ועוד להגיד, יש לי פה רשימות, תבואו תראו. הוא לא היה מעולם ולא נברא, ואין אפילו, בדרך כלל שמשקרים, לוקחים משהו קיים, ומסיפים עליו הגזמות, ומורידים פרט שניים, משפצים את הסיפור, ואז אם מישהו בא לחקור, הוא רואה ש80% מהפרטים מתאימים, אז הוא לא חושד. אבל אם בן אדם בא ואומר, מה, לא היה את זה? לא. וזה אין? לא. וזה גם לא? אז מה זה כל הסיפור הזה? לא מובן, פשוט לא מובן. אפילו חז"ל אומרים ששקרן לא ממציא 100% שקר, אלא בונה על האמת את השקרים שלו. אבל פה יש מציאות חדשה היום. בן אדם מהקנאה שלו, שמעבירה אותו על דעתו, יכול לרצוח בן אדם, להמציא עליו עלילה. זה פשוט מביא למה שקורה פה. ועוד בסוף להגיד שהוא ירא שמיים, איזה ירא שמיים יש פה. אדם יכול לעמוד ולהמציא שקר כזה. בן אדם יכול להוציא לאנשים שם רע, להמציא עליהם עלילות, לנסות להרוס להם את החיים, מפעל חיים, עבור קנאה, עבור רדיפת כבוד, במקום לשמוח שאחרים מצליחים. זה נקרא שמחה לעיד. במקום לשמוח שיהודים מצליחים ועולים ועושים את רצון השם והשם עוזר להם, אז בגלל שהבן אדם לא הולך לו, אז הוא רוצה שגם השני ייקבר. איזה מין ירא שמיים אתה? בן אדם צריך לשמוח, שמעת החבר שלך חיתן בן, ואתה יש לך 3 בבית לא מתחתנים. אז אדרבה, תשמח, יהודי אחד פחות עכשיו בצער. אמנם זה לא בן שלך, זה בן של השם. כמו שהבן שלך בן של השם, הוא גם. אז אתה צריך לשמוח שאמרו לך ששכן חיתן בן. לא רק שאסור לך לקנא, השתבח שמו ריבונו של עולם, אחד פחות לדאוג עליו. יו, הלב שלו נשרף. למה לא אני? אותו דבר בפרנסה. אחד קנה מכונית, או באים עושים לו שריטות פה. איפה נשמע כזה דבר? מעולם לא שמעתי שבחוץ לארץ יעשו לבן אדם שריטות על אוטו, מישהו שקנה אוטו חדש. מעולם. גויים, רוצחים, שודדים. תלך להרלם, תקנה מכונית. אולי יגנבו לך אותה, אבל לעשות לך שריטות בגלל שקנית מכונית, זה עוד לא שמענו. ואין כזה דבר. קנאה כזאת שרוצים שלבן אדם לא יהיה. אז זה בעיה, רבותיי, זה עוד פעם, היהדות זה לא להיות רובוט שומר מצוות. רוב הדתיים הם חושבים שהדת זה להיות רובוט שומר מצוות. אבל כתוב מפורש, רחמנא לי בבאי. הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב של הבן אדם, שיהיה טהור, שיהיה נקי משקר, שיהיה נקי מגזל, שיהיה נקי מקנאה, מרדיפת כבוד, מכעס, מחוסר אמונה, מכפירה. הלב מלא בתינופת. תינופת נוראית, תינופת, כל כולו שקר, כל כולו מרמה. ומה כתוב שבימות משיח מה יהיה? כתוב מפורש, מי יישאר? שארית ישראל, ככה כתוב. מה זה שארית ישראל? למה אומרים שארית ישראל? מה זה שארית ישראל? מי שישאר בימות משיח, משמע כל השאר יכחדו, כמו ביציאת מצרים. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, כמו ש20% יצאו ו80% מתו לנצח, נקברו במכת חושך, ככה יהיה גם שיבוא המשיח, 20 ינצלו, 80 ילכו, לא עלינו. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, זה המצב היום. אם היום בא משיח, במקרה הכי, 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 הכי טוב, 20% ינצלו. הכי טוב. הלוואי גם זה. אני לדעתי, אם נגיע ל-10 גם זה טוב, לפי מה שאני רואה בשטח. אבל מציאות, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. ומה כתוב שם? ובא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. שווה פשע זה לא אחד שעדיין אוכל ורמי ושקרן וכל היום מרמה לקוחות בעסק. או שנהג מונית שמסיע את התיירים בסיבובים כי הם לא מכירים את הארץ, כדי להוציא מהם עוד כסף, עם כיפה וזקן. זה לא נקרא בן אדם ירא שמיים. אז מה אנחנו רואים פה? כתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. ככה כתוב. זאת אומרת, אלה שישארו כבר לא יעשו עוול במשפט, בצדקה, כלום, הכל אצלם יהיה ישר. ולא ידברו מרמה, ולא ידיהם לא ימלאות בגזל, זה פסוקים בנביא. זאת אומרת, רואים מכאן רבותיי, שהמשיח יבוא, כל מי שישאר בעולם יהיה בן אדם ישר. לא יהיה נוכלים בעולם. זאת אומרת, מי ששומר שבת והולך ללמוד כל יום דף יומי, וסובל בחום עם הציצית מצמר ועם הכובע השחור ועם הזקן ועם כל מה שקורה פה ועם השנאת דתיים שיש פה ועם העול ועם הצפיפות בבית עם 10 ילדים בבית ועם המקווה כל יום, הרי הוא מקריב המון למען הדת. הוא לא כמו שהחילוני חוף היה, מכנס קצר, בא כל החיים שלו, הכל, איך אומרים, בדיל ויעבור. הוא הקריב המון, רק מה? נשאר נוכל. נשאר שקרן, יכול לעמוד מול מצלמה ולהמציא עלילה על בן אדם, להמציא שקרים עליו. או כל מיני דברים אחרים. או ללכת עם אנשים להרחאות, לתבוע אותם בבית משפט של חילונים, של גויים. להוציא מהם כסף שזה גזל גמור, דאורייתא. אם אתה תופס חבר שלך ולוקח אותו לבית משפט חילוני, ושם השופט הגוי, חילוני, גוי, אין נפקמינה, זה לא על פי התורה, פוסק שהוא צריך לשלם לך 60,000 שקל, ובאמת, באמת הוא גרם לך לאוטו שלך 60,000 שקל נזק. לא שעכשיו עשו לך טובה, קיבלת מה שעלה לך לתקן בפחחות. בדיוק. אתה נחשב גזלן דאורייתא. מה גזלן? לא נכנס לי פרוטה לכיס, הלך ישר למוסך. הוצאת את זה בהרחאות של חילונים, אתה נחשב גזלן דאורייתא. אתן לכם דוגמה. האוטו שלך חונה עכשיו, אתה גר פה, נגיד, באשקלון. אתה שומר שבת, אתה חונה. בא עכשיו איזה חילוני נוסע בשבת, שיחק בטלפון, נכנס לך באוטו. עשה לך נזק, השם מרחם, 10,000 שקל. מיד שמעת בום, יצאת בריצה החוצה, בוא הנה, אין לך עיניים בראש. מה קרה? סליחה, מצטער. טוב, תשאיר את הפרטים. קודם כל אסור לך להגיד לו את זה. עכשיו הוא יתחיל לכתוב בגללך. בעיה ראשונה. נגיד שאתה לא, איך אומרים, לא תלמיד חכם, אז אתה לא כל כך ידעת. אתה עצמך לא תכתוב, אבל תגיד לו, בוא, הפכת אותו לגוי של שבת. תכתוב בשבילי, תשים את זה פה, בוא תכניס לי את זה הביתה, תשאיר פה זה, אני אתקשר אליך מחר. קיצור, אחרי כל ההחלפת פרטים האלה, עכשיו אתה תובע אותו ומוציא ממנו את גודל הנזק. מהתורה, כמה הוא חייב לך? כמה הוא חייב לך מהתורה? אם תיקח אותו לדין תורה, כמה כסף הוא צריך לשלם לך? כלום. כלום הוא לא חייב לך. מי יודע למה? מי למד פה גמרא? אני אתן לכם רמז. קימלה בדרב אמינה. מי יודע מה זה אומר? אז אני אענה לכם. כשאדם עושה עבירה, בעצם הוא כפולה. שני דברים באותו זמן. על אחד מהם יש עונש מוות, ועל אחד מהם יש לשלם כסף. שכיוון שהוא התחייב בעונש מוות, לא גובים ממנו את הכסף. כיוון שזה מחלל שבת, ונכנס לך עכשיו באוטו, תכלס הרגע, מה הוא מתחייב מהתורה? עונש מוות, שיקבל אותו, זה רק עניין של זמן, עד שהשם יבצע בו סקילה, הם לא בעולם הזה, בעולם הבא, כרגע הוא התחייב במוות, במיוחד אם היו שם עדים וראו וכו'. אז אם הוא התחייב במוות, אז אי אפשר להוציא ממנו כסף. אני אף פעם לא הבנתי את החוק הזה, יש דברים שאתה לא מצליח להבין, מהיגיון אנושי פשוט. בגלל שמישהו רצח מישהו ומוצאים אותו להורג, אז אם הוא גם גנב לו על הדרך הארנק, אז אומרים לו, תשמור את הארנק, תן את זה לילדים שלך שיקנו פיצה. מה אכפת לי עכשיו? תחזיר את הכסף גם, לפני שתולים אותך, לפני שהורגים אותך עם סייף, תן לנו את הכסף חזרה. מה אנחנו צריכים להפסיד את הכסף? מה זה מועיל לי שיהרגו אותך? תחזיר את מה שגנבת. כיוון שהוא מוציאים אותו להורג, זה נקרא קימלה בדרב המיני. נותנים לו את העונש היותר חמור מבין השניים, לא שני עונשים. ואיזה עונש מוות? זה עונש מוות. רוצים להבין את ההיגיון שבזה? לא יודע, אולי עוד 40 שנה נבין. כשמשיח יבוא נשאל אותו, אבל זה הדין. עכשיו לקחת אותו לבית משפט חילוני, רק שישלם לך על הפחחות. והם פסקו שהוא ישלם, תכלס, הוצאת ממנו כסף נגד התורה. אז מה כן? אתה יכול להגיד לו בינך לבינו, שמע, עשית לי את הנזק, תשלם רק מה שעלה. כאילו כביכול הוא מתוך זה שלא נעים לו, אז הוא הולך ומשלם. לא שאתה מכריח אותו בדין. שמע, עשיתי לך את הנזק, אתה צודק, אני אתקן לך את זה. תקח, מצידי, קח את זה לפחח שלך, תתקן. אסור לעשות הצגות, אסור להגיד, איי, כואב לי הגב, נכנסת לי מאחורה, תביעות ביטוח, פה במילא זה לא משתלם, כי במילא לא מקבלים כלום, אבל באמריקה מקבלים הון. אם דרס אותך אוטו, נתן לך איזה מכה, נשברה לך רגל או כתף או יד, זה מאות אלפי דולרים. אז יש הרבה נוכלים בכוונה, או מעיטים פתאום, שמישהו ייכנס בהם מאחורה, בום, מכה מאחורה, זה אשמת הנהג. איי, הצוואר, כואב לי הגב, טיפולים, סתם. בונים זה, אז חברת ביטוח לא שווה להם ללכת לבית משפט. בית משפט זה חבר מושבעים, גם שיטה מטומטמת יש לאמריקאים. תופסים 12 אמחות, כל מיני הדיוטות, זה מורה, זה דבר, זה נהג, זה בכלל, אני יודע מה, כל אחד, ומושיבים אותם, והם צריכים לפסוק. ועכשיו הם צריכים לפסוק, אז יבוא עכשיו אחד שחור, ויש ביניהם 6-7 שחורים במושבעים, שחורים אוהבים שחורים, יבוא חסיד, יהיו ביניהם כמה חסידים או כמה יהודים דתיים, אז דתיים אוהבים דתיים. אז ככה זה העולם, יהיה ערבי, איזה מוסלמי, יש שם איזה פקיסטני, איזה הודי, איזה שני, אני יודע מה, מערב הסעודית, רואים שזה ערבי, ערבים עוזרים לערבים. אז איזה מין שיטה זאת? סתם, אין שם שום צדק. ראיתם עם או-ג'יי סימפסון, היו שם כמה שחורים בחבר המושבעים, זדיקו אותו, רצח בדוק, גמור, בלי שום ספק. שלחו אותו לחופש. למה? איך שאמרו שהוא לא השם, הייתם צריכים לראות איך השחורים במנהטן התחילו לרקוד. עמדתי ליד איזו מסעית של אחד מביא קוקה קולה, כמעט נפלו לו ארגזים מהיד מרוב שמחה. כולם עמדו ברדיו לשמוע אם הוא זכאי או לא. הלבנים תפסו את הראש, השחורים התחילו לרקוד. מה אתה רוקד, טיפש? בן אדם עכשיו רצח אנשים, מה זה משנה שחור או לבן? עד מתי השטות הזאת? שחור אז אני איתו, לבן אז אני נגדו, או הפוך. טמטום. פשוט בני אדם חסרי שכל. צריכים להידבק באמת, מה זה משנה עכשיו? מאיפה הבן אדם? הצבע העור שלו? כל מיני שטויות כאלה שאנשים עדיין לא מתבגרים ולא יוצאים מזה. לא יוצאים מהשטויות האלה. אז זה המציאות רבותיי, הרבה פעמים אתה הולך מוציא מאנשים כסף, ובסוף זה הכסף שהוצאת אותו בית משפט חילוני, בגלל זה יש לך גזל ביד. חוץ מזה שמי שטובע בערכאות, אין לו חלק לעולם הבא, הוא לא מצטרף למניין. יש פה זה אחד בארץ, כל שבוע טובע מישהו. יש לו זקן, הכל, מה? אבל כל שבוע תופס פרייר חדש בבית משפט חילוני ומוציא ממנו כספים. אז לפי ההלכה הפשוטה, אחד כזה, הוא לא רק שהוא לא נחשב שום דבר, אלא הוא אפילו לא מצטרף למניין. אם יש 9 אנשים והוא נכנס, אסור להוציא ספר תורה. אם מוציאים ספר תורה, כל הברכות לבטלה. הוא לא משלים מניין. וזה אנשים לא יודעים. הבנתם רבותיי? זה המציאות. או שאתה הולך לפי ההלכה, או שאתה הולך לפי מה שבא לך. מה כתוב בהלכה? מי שמוסר יהודי לגויים או לחילונים או לבית משפט שהוא לא הולך על פי חוקי התורה, לא מצטרף למניין, גם לא מקבלים את הילדים שלו לישיבות, לא עושים איתו עסקים, לא משתתחים עם הילדים שלו, מסכנים שיש להם כזה אבא, גמר עליהם לגמרי. בואו נראה רבותיי כמה דברים מעניינים שראינו אתמול בפרשה, שזה נוגע לחיי היום יום שלנו. אתם יודעים, אחרי שמשה סיים ללמד את החלק העיקרי של המצוות שראינו, למדנו בפרשות האחרונות, הוא אמר להם, אתם צריכים להקפיד לקיים את כל המצוות בשלמות. שומעים? קודם כל, אתם צריכים לעשות ברית עם השם היום. מה הברית? מה הברית? איזה ברית? קודם כל כתוב בפרשה, היום הזה נהיית לעם. הסקט ושמע, שקט, תתרכזו. היום נהייתם לעם. מה זה היום? מי אברהם אבינו? נהפכנו לעם העברי. עכשיו נהפכנו ליהודים. לא. כל עוד לא היה לכם תורה ביד, לא הייתם כלום. עכשיו קיבלתם תורה, היום הזה נהיית לעם. זאת אומרת, שאומרים לך מתי עם ישראל התחיל? במתן תורה. אבל היה לפני, היה שבטים, היו במצרים עם ישראל, זה כלום. זה טירונות כדי להיות חייל. מתי אתה נהיה חייל? אחרי שסיימת טירונות, שיבצו אותך ביחידה, היום אני חייל. מה זה טירונות? רץ, קופץ, מנקה שירותים, זה חייל? זה החייל, להיות חייל. עכשיו אחד רוצה להיות ספר, נכון? אז מה? הוא עכשיו הולך לקורס ספרות, הוא בינתיים בקושי יודע להחזיק מספריים, אז מה אומרים איזה ספר? הוא לא ספר, עוד חודשיים הוא יהיה ספר, מובן? כרגע זה הכנה לרגע האמת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של הכל יהיה מבוא. בואו נראה, אני אקרא לכם. כתוב כאן ככה. היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. בואו שימו לב, כל מילה פה זה עולם ומלואו. רוב האנשים לא שמים לב למה זה כתוב. מה זה חוקים? מה זה חוקים? אל תחפש היגיון. חוקים שהם נגד השכל. מה זה? תנקה את הבית פעם בשנה מפירורי לחם. שלא יהיה לך חמץ. איזה היגיון יש בזה? תתחיל ללמוד על ההיסטוריה, על פסח, על תכנס, מה זה מועיל לי עכשיו? נקות פירורי לחם מהרצפה, לבדוק בחורים? אל תחפש היגיון. לא כל דבר אתה יכול להבין את העומק שלו. פרה אדומה, אתה יכול להבין? לא. שילוח הכן, אתה יכול להבין? גם כן לא. למרות ששימו לב, לכל דבר יש הסברים חזקים מאוד בספרים. אבל בשורה התחתונה, ברור לכולנו שאם השם היה בא והיינו שואלים אותו מה הם באמת הסיבות של המצוות האלה, היינו מקבלים אלם. כי רק השם רואה את כל התמונה, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. מתי רואים את האמת הזאת ואת הצדק שבהם? רק כשהם יחדיו. פאזל, יש בו 1,000 חתיכות, 300 חתיכות חסרות. רואים את הפאזל? מה יש בו? רואים קרחות. לא רואים תמונה ברורה. מי שבא עוד עלול לחשוב שזה משהו אחר. תוסיף עוד 200 חתיכות, כבר 90% יש, כבר רואים על מה מדובר. תוסיף את 100 חתיכות האחרונות, וואי וואי. לגמרי אחרת ממה שחשבנו. אבל ב-80% זה היה נראה שכבר אנחנו עומדים לסיים את המלאכה. 80% נראה לך דבר הפוך לגמרי. גמרת את ה-20%, עכשיו הכל ברור. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אז החוקים מובן, משפטים, כל החוקים שמניחים את הדעת, שמבינים אותם. ושמרת, מה זה ושמרת? ועשית אותם. מה צריך ושמרת ועשית? תגיד ועשית אותם. מה ההבדל בין ושמרת, ישמר לך? יפה מאוד. אמר הצדיק הצעיר, לא תעשה ותעשה. יש איסורים בתורה ויש מצוות עשה. כמה איסורים? 365. כמה מצוות עשה? 248. וכל הסעיפים שמסתעפים מזה, שזה אלפים, אלה שורשי המצוות. ורבותיי, יש הבדל גדול בין אדם שעובר על מצוות עשה לבין אדם שעובר על איסור לא תעשה. מה יותר חמור? לא תעשה. יותר חמור. אם אדם יושב ולא עושה כלום, והיה צריך לעשות מצווה עכשיו, זה חמור. אבל אם אדם ממש הלך בידיים ומרד בהשם, זה הרבה יותר חמור. העונשים על הלא תעשה, בדרך כלל הם הרבה יותר חמורים מעל מצוות עשה. ואם אדם אנוס ורוצים לקפות עליו לעשות עבירה, על ביטול מצוות עשה הוא צריך לתת 20% מההון הכלכלי שלו. אם יש לו 10 מיליון שקל, זה כל מה שהוא שווה, ורוצים היום לשים אותו בכלוב שלא יניח תפילין. הוא אומר, תנו לי את התפילין, זה שם. תנו לי את התפילין, שמתם אותי במאסר, תביא לי לפחות את התפילין, הנה המפתחות של האוטו, לך תביא לי את התפילין. לא. אני אתן לך כסף, כמה? $1,000, 1,000 שקל. אני בשביל 1,000 שקל לא מתכופף אפילו. הוא אומר, תשמע, אני חייב להניח תפילין, קלט את זה ההוא. מה המקסימום שאתה מוכן לתת לי? עד כמה אתה צריך לעלות? עד 2 מיליון שקל. הלכה. לא עכשיו איזה שיעור חיזוק במוסר. עד 20% מהשווי שלך אתה חייב לתת, לא לבטל מצוות עשה. אם אומר לך אני צריך 5 מיליון, אתה לא חייב. עכשיו נחשב שהנחת תפילין, אנוס. אנוס רחמנא פטרי, אבל עד 2 מיליון אתה לא אנוס. אתה קמצן, אבל אתה לא אנוס. יש הבדל. ואם הוא אומר לך, תאכל חזיר עכשיו, לא מעניין אותי, זה מה שיש, זה מה שאתה תאכל. אתה חייב לאכול. לא אוכל. אתה חייב לאכול, אם לא אני אכיל אותך בכוח, שבור לך את השיניים. תאכל. כמה אתה צריך לתת לו שיעזוב אותך? כל מה שיש לך. כל 10 מיליון, כדי לא לקחת ביס אחד מהחזיר. וכמה חילונים יש פה אוכלים את זה יום יום בכזאת אהבה בחינם, לא בשביל 10 מיליון, בחינם, בלי שום אילוץ. כל מיני גויים שהביאו לכאן, יהודים, יהודים, גויים, אי אפשר כבר לדעת היום. מציאות רבותיי, הנה לכם דוגמה מה ההבדל בין ושמרת לבין ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו בואו נראה את ההמשך. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. איזה עם בעולם הוא נחשב העם הנבחר? מי העם הנבחר? ישראל, היהודים. מי נחשב עם סגולה? היהודים. מה זה פירוש המילה עם סגולה? עם מסוגל, שיש לו יכולות של האחרים אין. כולם מסכימים שהיהודים הם עם סגולה?
לא.
מי לא מסכים? תסביר לנו למה לא.
כי אם אתה לא שומר את חוקי הבורא, אתה לא מסוגל. מסוגל זה אחד שיש לו לא רק יצרן,
הוא מיישם אותו, אתה לא מסוגל. ומה עם העם הנבחר? זה עם סגולה, בסדר. מה העם הנבחר? The chosen people. מה עם זה? בקיצור, בתורה כתוב שיש הבדל בין היהודים לגויים. זה כתוב בכמה מקומות. גם בנבואה של בלעם, גם מה שאנחנו אומרים, אין גויים כאמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו, שהגויים ביחס ליהודים זה כמו להשוות משקולת ל2 גרם שנפל מהמשקולת, או המים שמביאים בדלי לכמה טיפות שנשאר בדלי. זה ההבדל בין יהודים לגויים. זה באופן כללי. אבל בתכלס עכשיו, יש לך חילוני פה מתל אביב, מחלל שבת, גיי. ויש לך גוי ערבי בעזה, שומר 7 מצוות בני נוח, מאמין באל, מתפלל 5 פעמים, אשתו מתלבשת צנוע, לא אוכל חזיר, מאמין באל, מתפלל אליו, מודה לו, כל מילה בסמילה, וואלה, לה, 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 כל היום וכל הלילה, לה, 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 לה. מי יותר עדיף בעיני הבורא? אחמד מעזה או איציק משנקין?
הרמב"ם כתב ש... יום אחד אתה שנוא, יום אחד אתה אהוב. הוא לא באמת שונא פה, שונא את המעשים שלך, תשנה את מעשיך.
להפך, מהרמב״ם אתה מביא ראיה שאחמד עדיף.
אחמד עדיף.
אני אתן לך ראיה. הרמב״ם אומר, אתמול, לפני שחזרת בתשובה, היית שנוא, משוקץ, מתועב, איזה מילים נוראיות. אם אתה בא אומר לבן שלך, אני מתאהב אותך. כבר אין לו פנים לבוא אליך יותר. למה אתה לא בא לשבת? איך אני אבוא אחרי שאמרת לי שאתה מתאהב אותי? אני לא רוצה לדרוך אצלך יותר, אבא. נכון או לא? מהבושה כבר. עזוב עכשיו את הכעס. כבר לא נעים לו שאבא שלו אמר לו, בוא הנה בני, אני מתאהב אותך. אז עכשיו האבא הזה יכול לבוא למחרת ולהגיד לבן, אני התכוונתי שאני אוהב אותך, אבל אני מתאהב את המעשים שלך. עזוב אבא, דחילק, מה? אתה מתאהב אותי. משוקץ. מה זה משוקץ? שקץ. צריכים להתרחק ממנו. מרוחק. כאילו עוף לי מהעיניים. על מי מדובר פה? על מי שלא חוזר בתשובה. חד וחלק. מה הסיפורים? כל ה... ואחרי שחזר בתשובה והתחיל לשמור שבת ועובד על עצמו ועל המידות וכו', לאיזה מדרגה הוא נהפך? אהוב, מקורב, רצוי, נשכח המתואב, נשכח הכל. מי שמכם חי בדמיונות, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו בזמן שהוא מחלל שבת וגונה ומשקר ומקלל כל היום, אז באמת הוא מדומיין במצב קשה מאוד. מצב קשה מאוד של דמיונות. כי הקדוש ברוך הוא אוהב בני אדם, לפי מה? לפי המעשים שלהם. גם אצל הגויים. יש הבדל בין עם לעם. יש גויים שהשם סובל, ויש גויים שהוא לא סובל אותם, למשל המלאק. אין להם זכות קיום, עד כדי כך. אין להם זכות קיום, עד כדי כך. אבל עמים אחרים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תתעב אדומי, או מצרי יכול להתגייר דור שלישי, כל מיני דברים כאלה. אז אתה רואה שבעיני השם לא כל הגויים אותו דבר. יש כל מיני מדרגות של תירוב או של אהבה. אז רקור, בואו נראה מה ההמשך, ונראה באמת מי יותר עדיף, אחמד או איציק. את השם אמרת, מה זה אמרת? לרומם, חזק אתה. איזה כיף לרבי שלך. טוב, בקיצור, לרומם. היום להיות לו לעם סגולה. נכון? אתה אמרת את השם, רוממת אותו, ועל ידי זה נהיית עם סגולה. כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. למה כל? לשמור מצוותיו, כבוד הרב, אל תהיה פנאט. מספיק שהוא עושה משהו, גם זה נחשב. זה לא מה שכתוב, אני מצטער. אני לא זז מילימטר ממה שכתוב. אתם רוצים דמיונות? לא אצלי. אין אצלי דמיונות. אני שונא דמיונות וכל מיני מחשבות סרק. אני הולך לפי מה שכתוב. לשמור מה כתוב? כל מצוותיו. נכון שאנחנו רחוקים, אבל בעצם זה שאני קיבלתי על עצמי לשמור את כל המצוות. זה שאני נכשל כל יום ולא שומר את זה ואת זה ונכשל בזה וחוזר על זה, זה חלק מהחיים, זה השם מוכן לקבל. הוא יודע שיש תאוות, יש רגעי משבר, יש כל מיני קשיים, יש ניסיונות לא קלים, זה השם מקבל, בגלל זה הוא נתן את האופציה לתשובה. אבל מה השם לא מקבל? שבן אדם אומר, זה מתאים לי, אבל זה אני לא, עזוב אותי מהמצווה הזאת. מלכתחילה הוא לא מוכן. שהוא אומר, אני אשמור רק את מה שקל לי, רק מה שאני מאמין, רק מה שנראה לי הגיוני. רק מה שכתוב בתורה שבכתב, כל המילים האלה זה כפירה. ברגע שאתה אומר, אני אשמור רק מה שנראה לי, או רק מה שקל לי, או רק מה שכתוב בתורה שבכתב, אתה מיד נהפך לכופר. שאתה צריך להגיד, אני בא במדרגה, במטרה לשמור הכל. עכשיו צריכים להתפלל שאני לא אכשל. אני מקבל על עצמי הכל. זהו. אחר כך מה כתוב? ולתיתך העליון על כל הגויים. מה יגידו השמאלנים שהם קוראים כזה משפט? זה הורג אותם הרי. עכשיו תבוא לתל אביב, תגיד לו, תגיד לי, אתה מאמין שאנחנו עם עליון על כל הגויים? אנחנו מעל הערבים, מעל האמריקאים. תבייש לך גזען. זה מה שהם יענו, כל היפה נפש האלה, נכון או לא? אבל אני קורא לכם פסוקים, בואו נראה. מה כתוב כאן? ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש. יש כאן כמה מילים פה. תהילה, כולם יודעים מה זה. שם, קידוש השם. תפארת, איזה יופי. ומה? עם קדוש. מה זה עם קדוש? זקנים ארוכים? סומבררו? מה זה עם קדוש?
רצון השם.
גם הגויים עושים רצון השם. יש הרבה גויים צדיקים שאומרים שבע מצוות בני נוח. יפה מאוד. תזכרו, המילה קדוש זה מובדל מהגויים. אין לנו איתם שום עניין. לא מתחתנים איתם, לא אוכלים איתם, לא קוראים לילדים שלנו בשמות שלהם, לא מתלבשים כמותם, לא באים איתם במגע מיותר, אלא אם כן ממש אין ברירה, עניינים של חיים ומוות וכאלה, אבל ממש לא רוצה איתם שום עניין, לא רוצה לגור בשכנותם, לא רוצה פעולות תרבות ואהבה איתם, לא רוצה להביא מהילדים שלהם אלינו לבתי ספר, לערבב בינם לבינם, שום פנים ואופן לא, זה נקרא עם קדוש. למה? רק רע יבוא מהם. זנות וזימה וכללות ואלימות ורצח ושקר. היום לצערי הרב, כבר מה שקורה היום בעם שלנו, כבר אני לא בטוח כבר אם באמת הם ישפיעו עלינו לרעה, כי אנחנו כבר בשפל של המדרגה. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם כולם ידעו. שישראל זה אור לגויים. כולם ידעו, היהודים קיבלו תורה, זה היה... מוחמד בעצמו קרא לנו עם הספר, עד כדי כך. מרוב שהריצו אותנו, כולם ידעו. הריצו אותנו וזה לא הפריע להם להרוג אותנו. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אחר כך, בכניסה לארץ, צריכים לכתוב את התורה על האבנים. אני לא יודע, אני לא מצליח להבין, מישהו אחר אולי יכול לעזור לי. איזה תורה צריכים לכתוב על האבנים האלה? צריך על האבנים האלה לסיד אותם בסיד, ועל הלבן הזה של הסיד לכתוב את התורה. בכמה שפות? 70 שפות. כמה אותיות יש בתורה? 304,805. כפול 70, כמה זה? עשרות מיליוני אותיות. מי יש לו זמן עכשיו לכתוב על אבנים? זה האבן הזאת, זה מארצות הברית עד תל אביב. הרוחב שלה צריך להיות. איפה מצאו כאלה אבנים? כולנו יודעים שיש כלל. הקדוש ברוך הוא לא מביא על האדם מטלה שהוא לא יכול לעמוד בה. כמו שאתה לא תענה את הילד שלך, בוא תרים את המקרר, אם לא אני זורק אותך מהבית. מה מקרר? אני בן ארבע. מי יכול להרים מקרר? תרים! תרים או שאני זורק אותך מהחלון. אמרי לך, אדוני, אתה צריך ברבנל דחוף. אז מה אתה רוצה להגיד? שחלילה הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מהמשוגע הזה? שהוא נותן לנו עכשיו איזו מטלה שאין שום סיכוי לעשות אותה? חשבתם על זה או לא? אתמול שקראו את זה בבית הכנסת, לא עבר לכם בראש? איך אפשר לכתוב את התורה ב-70 שפות? על אבנים? אפילו על קלפים אי אפשר. תראו היום את הספרי תורה האשכנזיים שלפני 50 שנה, איזה כובד. כל פעם שרוצים לתת הגבהה, מחפשים איזה בריון. יש בתי כנסת, אחד כבר הוא המגביה הקבוע. כי אף אחד לא יכול להרים כזה משקל. וזה רק 304,805 אותיות. עכשיו צריכים לכתוב את זה פי 70. לא פשוט, רבותיי. גם אתם מבינים שכדי לכתוב את זה על אבן, צריך שהאבן תהיה ישרה. נכון? שיהיה אפשר לכתוב. אם האבן תהיה גלית, שפיצית, עליות, ירידות, חורים, איך אפשר לכתוב? אז אולי מדובר רק על 10 הדיברות. אולי על זה רק מדובר. כתוב את זה ב-70 שפות. אולי יש עוד הרבה ניסים שלא מקשים עליהם. איך משה כתב 12 ספרי תורה ביום. הרי כך סופר הכי טוב שיש, ייקח לו שנה. 12 זה 12 שנים. איך הוא כתב ביום אחד? ועוד הלך ונפרד מכל אוהל בעם ישראל באותו יום. אלפים של אוהלים, משפחות, עבר להגיד להם שלום. סיים את 120 שנותיו. אז מה אתה רואה? שזה הכל היה בדרך נס. בסדר, אז גם פה אולי בדרך נס. לא חסרים ניסים בתורה. דרך אגב, מי יכול להגיד איך יודעים שכל הניסים שכתובים בתורה בדיוק באמת קראו? אולי זה הגזמות. הערבים גם מספרים כל מיני צ'יזבטים על מוסטפה ועבדאללה ועטאללה וכל מיני דברים כאלה. מקים נכים מכיסא גלגלים, כל מיני שטויות. גם הנוצרים מספרים, יושקי הלך על המים, ריפא חולים, כל מיני סיפורי סבתא. גם אצלנו לא חסר סיפורי מעשיות על כל מיני צדיקים. אבל איך יודעים שמה שכתוב בתורה 100% קרה? ידיעה, לא אמונה. או, בדיוק. לא רק שזה קרה לעיני הרבה אנשים, זה קרה לעיני אנשים שקיבלו את התורה, והם צריכים לשנות את כל החיים שלהם ולחיות לפי התורה. ואם הם היו רואים טעות אחת ברשימה של הניסים, שזה באמת לא קרה להם, היו אומרים למשה, אתה אומר שהבאת את זה מהקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא כותב לנו כאלה צ'יזבטים? איפה הוא קרא לנו את הים? איפה שמענו את קולו מן השמיים? איפה הוא השמיד את המצרים? איפה דם בכל מצרים? לא ראינו את הדברים האלה. מכאן אתה רואה שעצם זה שכולם הסכימו לקבל את התורה, שהרבה מהמצוות הם נגד השכל, ויש חלק מהמצוות שהן עולות הרבה כסף, ויש כאן הקרבה גדולה, וכולם אמרו נעשה ונשמע, והחליטו להשתנות ולחיות 3,300 שנה בכל העולם לפי הספר הזה, שכולם הודו, זה כל מה שכתוב כאן באמת קרה לנו. כי מספיק שנס אחד לא קרה, אפילו שכל שאר הניסים כן קרו, אבל נס אחד לא קרה. מיד היו אומרים לו, תשמע, אם זה באמת מבורא עולם, בורא עולם לא עושה טעויות. ויש כאן טעויות בספר. כתוב שהיינו במצרים, לא היינו במצרים. בכלל יצאנו מסעודיה. זה טעות בספר. לא נפתח לנו הים. איזה ים? דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה. אתם חשבתם פעם בשביל מה בכלל היה צריך קריאת ים סוף? למה השם לקח אותם דרך הים? הים זה בכלל all the way בכלל לצד השני. ממצרים לארץ הולכים ישר בלי ים באמצע. היום כשאתה נוסע למצרים, אתה עובר את הגבול עם האוטו, איפה יש ים? אתה צריך ללכת לים, זה סיבוב ענק לעבוד דרך הים. עוד פעם, 40 שנה זה אחרי שיצאו ממצרים. אבל לצאת ממצרים, מה צריך ים? תלך ישר, הלאה, תחצה, תצא ממצרים. לא נחם דרך ארץ פלישתים, גם אחרי שיצאת ממצרים, אתה יכול לעשות פנייה ימינה, אתה לא חייב להיכנס לפלישתים, להגיע לאזור עזה וזה. יש לזה רק סיבה אחת, מי יודע למה? כי כל מה שהשם עושה זה מידה כנגד מידה. והמצרים זרקו תינוקות שלנו לים, וצריכים להטביע אותם בים. זה החוק, כמו במחשב. אתה לוחץ על זה, נהיה ירוק. לוחץ על זה, נהיה צהוב. לא יעזור כלום. חייב שיהיה ככה. סתם עונש לא נותן. חייב מידה כנגד מידה. כי כל העונשים זה עונשים חינוכיים. זה לא סתם נקמה. למען הדורות הבאים ידעו, אבותינו הטביעו את היהודים בים, השם הטביע אותם בים. הבנתם? לכן השם עשה להם סיבוב, הביא אותם דרך הים כדי להטביע את המצרים. אך ורק בגלל זה. אחרת מה צריך את כל זה? ממשיכים ומתקדמים. אתם יודעים, בפרשה הזאת, זו פרשה שמעוררת חלחלה. מה זה חלחלה? מה זה חלחלה? פחד שכמו צמרמורת כזאת, שקשה לנשום מרוב פחד. כמה כללות כתובים בפרשה הזאת, מי יודע? כמה כללות כתובים פה? 90 ו... כמה כללות בסך הכל יש בתורה? בסך הכל, בין זה לבין פרשת בחוקותיי. כמה? מי יודע? 147 כללות. ואם פה יש 98 קללות בפרשה, אז כמה יש בחוקותיי? 49. תזכרו, 49 פלוס 98, 147 קללות. אם היה היום בת דרשן בכל מקום שהוא בעולם, ומתחיל להגיד את כל ה-98 קללות לקהל, מה היו עושים לו? עגבניות בראש. מה זה? מה הבאתם לנו פה? תן שיעור, דבר מוסר, אבל מה אתה הבאת עלינו קללות? משה נותן להם עכשיו את כל הקללות האלה, פרחה נשמתה מרוב פחד. לכן הפרשה הבאה, אתם ניצבים. מה זה אתם ניצבים? הנה, אתם רואים, למרות הכל, אתם כולכם עומדים פה. מהיהודי הכי קטן עד היהודי הכי גדול. בואו רגע נתמודד קצת עם כמה ממה שכתוב כאן, מהקללות. בואו נראה, כמובן שאין זמן לעבור על הכל, אבל יש כמה דברים שאנחנו הרבה פעמים עושים אותם. מי שחושב שהוא לא נכשל בדבר הזה מעולם, שירים את היד. ארור מקלה אבי ואימו. מה זה מקלה? מזלזל. איזה אבא יש לי, פרימיטיבי, איזה אימא, איזה נודניקים, אוף, מטרד, כמה אפשר? יש כאן מישהו שבחיים לא זלזל בהורים שלו? אפילו לשנייה? תמיד הריץ אותם והוקיר להם טובה והיה מוכן למות בשבילם ולפרנס אותם וכל מה שצריך. לפחות אתם אנשים ישרים, ברוך השם. אז אין אחד כזה. אני רק, עוד פעם, אם אני טועה, תקנו אותי. ארור משיג גבול רעהו. אף פעם לא הלכת על אדמה של מישהו פרטית בלי רשות? בטוח שכן. קיצורי דרך, עולים על איזה חן חניה של מישהו, חותכים בין שני רחובות מאיזה בית כדי לא ללכת מסביב, שהולכים ברחוב, לפעמים דורכים על הדשא של השכנים, הולכים קצת, עולים על זה. כל מיני דברים כאלה. לפעמים הכדור שלך אף פנימה, נכנסת בלי רשות, פתחת את הגדר, הלכת, הבאת את זה מאיפה, בין העצים, וצ'יק צ'ק ברחת החוצה, מי נתן לך רשות לדרוך על אדמה לא שלך? וגזל, זה מדובר, משיג. אבל משיג, באמת מה שמדובר פה זה שאתה גוזל מהשכן שלך את האדמה. וזה מאוד מצוי פה בארץ. אנשים פה ששניים בונים, שני בתים אחד ליד השני, קובעים עובדות בשטח. גונבים לך 20 סנטימטר על החומה. החומה הייתה צריכה להיות 10 לפה, 10 לפה, הוא עושה אותו את עצמו אבא, הוא עושה את כל ה-20 על שלך, לך עכשיו תוריד את החומה, בשביל עוד 10 סנטימטר שגנבו לך. מי יעשה כזה דבר? חומה עולה הרבה כסף. אז עכשיו אתה אומר לו, טוב, תפצה אותי, בוא נעשה חשבון. 10 סנטימטר, 30 מטר אורך החומה, כפול 10 סנטימטר, יש לזה ערך מרובע. שלם לי $10,000. מה? גזמת? אתה רוצה ככה להתחיל איתי בתור שכן? כל החיים שלו הוא בגזל דאורייתא, הנוכל הזה. ויש כאלה גוזלים מהעירייה, שזה שטח ציבורי, גם זה גזל. הגוזל מכל העיר עכשיו. הוא עושה, פולש. אני כבר לא מדבר, יש כאלה, רואים שיש איזה בית ריק, איזה מישהו נסע לחוץ לארץ, נכנסים לגור שם. חוזר הבן אדם, שלום, מה, מי אתה? זה בית שלי. תעוף מפה, איזה בית שלך? לא יומן. על זה מדובר, רבותיי. בואו נתקדם הלאה. מה זה ארור משגה עיוור בדרך? כולנו יודעים מה זה שוגה, כן? טועה בדרך. מי שמטעה את העיוור בדרך, ארור. אתם יודעים, ארור זה הכללה הכי גרועה בתורה. הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש בכללת ארור. ואפילו בימות משיח הוא נשאר ארור. שכל העולם גר זאב עם כבש ולא יהיה יותר עוד מלחמות. ומי נשאר ארור? הנחש נשאר ארור. ונחש עפר לחמו. עדיין הכללה על הנחש. אפילו בימות משיח. ועל זה מדובר עלינו, רבותיי, בוא נהיה אמיתיים, מספיק עם ההצגות. עלינו מדובר, אנחנו עם הכיפות והזקנים שלנו וכל הבלוף. כל מה שאני עכשיו פה אומר, שימו לב, כל אחד מהארור הזה זה עלינו, כל אחד ואחד מאיתנו בלי יוצא מן הכלל. ומי שאומר לך אחרת הוא נוחל בעצמו. הכל זה עלינו. אם אתם לא מסכימים, תרים את היד. בואו נראה אם יש פה מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד על אחד מהדברים שאני קורא שהוא לא עשה את זה כמה פעמים בחייו. שלא לדבר על כל יום, כן? מה זה משגי עיוור בדרך? זה אנחנו לא עושים. אתה לא רואה עכשיו בן אדם עם המקל הולך ברחוב מסכן ככה מגשש, אומר לו בוא 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 אחי בוא אני אעזור לך לחצות את הכביש, ראית שם איזה בור ביוב פתוח, בוא בוא יפנה ימינה, פאק נפל בפנים סוגר עליו את הג'ורה. זה אף אחד לא עושה. מסכימים איתי? אז לא על זה מדובר. מה זה ארור משגי עיוור בדרך? להטעות בן אדם. מה יצא לי מזה? אחי, לא כדאי לך לקנות עכשיו. מקנה. הוא רואה, החבר שלו יש לו כסף לקנות עכשיו איזה בית בזול, והוא אין לו. הוא רוצה שיהיה לו עוד חודשיים בעצמו ללכת לקנות. הוא אומר, לא, אני שמעתי כל האזור הולך ליפול. לא כדאי. למה לא? זה נשמע חצי מחיר, מה? אני אבנה, אני עזוב, מה אתה מדבר? אתה יודע פה כמה יארגו אותך ויקחו לך ולא יעשו... תראה ויש פה בעיות, תבדוק. זה כולם עושים היום בביזנס, את הרמאויות האלה. לא כדאי, זה ככה, ושמעתי, דיברתי עם אהוב, הוא אמר לי על זה ככה. מטעה אותו בכוונה, או שמקנאה, או שאתה חומד את הנכס. כן? או מה זה עוד, אני אתן לכם דוגמה מתוך הישיבה. אתה ראש ישיבה. יש לך כמה תלמידים, אברכים הרבה שנים, הם בני תורה, הם יודעים ללמד. ישיבה לבעלי תשובה. אז אחד מהאברכים האלה מלמד בשבילך כיתות, חוסך לך כסף להביא רב. רב עולה כסף, אז הוא כבר שם, אוכל שם, הוא בא שם כל יום, אז נותנים לו כיתה ללמד, מלמד איזה 3 שעות ביום. יום אחד בא הבן אדם הזה, אומר כבוד הרב, אני החלטתי לעלות לארץ. אני נכנס לישיבה ללמוד דיינות, אני רוצה להיות דיין, רוצה לגדול בתורה. זו ישיבה ברמה גבוהה, כמה שנים אני אלמד, בעזרת השם יצא ממני איזה רב חשוב. מה הוא אומר לו? מה פתאום? אתה יודע מה הולך בארץ? אנשים נפלו, מה רע לך פה? תשמע ממני, לא כדאי. מה בראש שלו עכשיו? אכפת לו מהאברך הזה? מה פתאום? אכפת לו מ-$2,000 שהוא צריך להביא למלמד עכשיו. רק זה מעניין אותו, לא מעניין אותו החיים שלו, שיקבר פה מצידי. העיקר אני, זה נקרא משגי עיוור בדרך, הוא עושה לו חשבון, הוא מחזיק ממנו רב חשוב, אגון, נותן לו עצה שלא אגונה לו. אותו דבר בשידוכים, חבר שלך בא שואל אותך על הבחורה שלו, ואתה מת מקינה כי אתה רווק. לא, היא שמנה מדי, לא, היא נמוכה מדי, אני לא אוהב, שמעתי המשפחה של הבעיות, זה סתם, הוציא לו את החשק. לא כדאי לך, למה היא לא נשואה עד גיל 28? בטוח יש שם איזה משהו, תבדוק, הוציא לו את הביטחון, שזה בן אדם, אין לו עמוד שדרה. אמרו לו כמה דברים ככה מפחידים, ויתר על השידור. זה נקרא ארור משגה עיוור בדרך, זה אלפים של פעמים קורה בחיים של בן אדם, אלפים. למשל, הכשרויות פה בארץ, כמעט כולם, אני לא מכיר אותם אישית, כמעט כולם נופלים בארור הזה של משגה עיוור בדרך. כל אחד מההשגחות, תשאל אותו על השגחות אחרות, טרף, לא חלק בית יוסף, שוחטים יש להם אייפון, גם אצלו יש להם אייפון. כולם מלכלכים על כולם. לך עכשיו תדע מי אומר אמת. אותו דבר סופרי סתם. כל פעם שאתה מביא לו מזוזות וזה לבדוק, וואי, יש פה בעיה, זה פסול, זה לפי שיטת זה. מה מניע אותו? רוצה למכור לך חדש. תפילין האלה בדיעבד. סתם. לפעמים זה אמת, אין מה לעשות, מה שאמת אמת. או מלכתחילה אתה רוצה לך לקנות מאיזה מישהו, מיד הוא מתחיל ללכלך עליו. לא, אל תקנה ממנו, כבר מאחר פסולות. תבוא, אני אגיד לך איפה לקנות. בינתיים רצחת, הוא הרס לו את הפרנסה, מביא אותו עכשיו לסופר אחר, בסוף שם היה פסול. כל הזמן זה קורה הדברים האלה. זה נקרא ארור משגה עיוור בדרך. מה עוד? חזנים, יש חזנים, חלק מהם מפורסמים, מאוד מפורסמים, שכולם נהנים לשמוע את הקול המדהים שלהם, והם רשעים ארורים במדרגות שאין דוגמתם. לא יאומן, עד כדי כך שאפילו הם בשבת עושים טקסט בוואטסאפ, וקהילות שלמות סומכים עליהם בימים הנוראים, מחללי שבת גמורים. לא יאומן מה שקורה היום בעולם הזה, פשוט לא יאומן. מתלהבים מקול של חזן. מצידי שתבוא צפרדע להיות שליח ציבור, העיקר שומרת שבת. מה אנחנו צריכים חזן רשע, נואף, מחלל שבת, ומי יודע מה הוא אוכל גם בפיו, שיש לו קול יפה ויודע לתת לנו מוואלים. המוואלים האלה יביאו אותנו לגן עדן, אנחנו צריכים שליח ציבור הגון. צריכים בן אדם בן 30, נשוי, עם ילדים, עדיף עני, שבוכה על מזונותיו, צריך להכיל את הילדים שלו. צריך בן תורה, בן אדם שמוצא חן בעיני השם. קהילה של 500, 600, 700, 1,000 איש, כולם תלויים בשליח ציבור הזה שמעלה את התפילה לשמיים. ואם זה נוכל, מחלל שבת ואוכל טרפות, כולם נפלו עם העורך דין הזה בפח. מה זה שליח ציבור? זה נציג הציבור. עכשיו אתה רוצה לשלוח לנשיא טראמפ נציג. מי שלחת לו? חוסיין אובמה. עד שהוא נכנס בדלת, טראמפ שם עליך פס לכל החיים. מה שלחת לי את הנבל הזה? רק הוא רואה את הפרצוף שלו, הוא מקיא. איזה מטומטם אתה, חוסיין אובמה עורך דין, מה אני אעשה? אבל מה אתה שולח לנשיא ארצות הברית, את החוסיין הזה שהוא לא סובל אותו? תשלח מישהו שהוא אוהב. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, מה אתה מביא אחד ששר ועושה לנו הצגות ובסוף הוא בכלל רשע גמור? זה דברים, זה נקרא משגה עיוור בדרך. משגה קהילה שלמה בדרך. ועוד משלמים לו על זה אלפי דולרים. או עשרות אלפי דולרים, תלוי אם זה פה באמריקה. עשרות אלפי דולרים, רבותיי. לבוא ולהכשיל את כל הציבור שנה-שנה. מילא, יש לך לפעמים חזנים, כמו שיחיה דוד שירו מברוקלין. יושב חצי יום לומד, קול מדהים, ענווה, עירת שמיים, הוא לא אוהב שמשבחים אותו ונבוך. אין עליו שום פוזה, כל כולו, אתה רואה בעיניים, זה איך אומרים, you cannot go wrong with him. לא יכול להיות חייתו שום פלטות. אתה רואה בעיניים, הבן אדם בן תורה, בא, לומד, אוהב את השם, כמו שצריך, לא איזה עסקן ציבורי, כל היום תחכים ועניינים. אז מאלה, אתה אומר, השתבח שמו, לפחות זה חזן, גם כיף לשמוע את הקול שלו בתפילות, וגם הוא אהוב בעיני השם. כי השם אוהב אנשים עם ענווה ויראת שמיים. בואו נתקדם הלאה. ארור מתי משפט גר יתום ואלמנה. מה זה מתי משפט? מעיד עדות לטובת מישהו. חבר שלך יש לו בית. הייתה משפחה סוחרת ממנו דירה. נפטר הבן אדם, נשארה אלמנה עם שישה ילדים. אין לה עכשיו כסף. החבר שלך אומר, בוא הנה, אני אוכל אותה כל חודש ב-2,000 דולר, היא לא משלם את שכר דירה כבר 3 חודשים. מה אני אעשה? חייב להתפטר ממנה. מה, יתשאר לי פה 20 שנה? תבוא, תעיד בשבילי לבית משפט. אתה החבר שלך, בוא תעיד בשבילי. תעיד שהם עושים רעש, תעיד שהם ככה, תעיד שהם לא זה. הוא בא, מעיד, זורקים אותה מהבית. זה בדיוק מתי משפט יתום ואלמנה. או בירושות זה מצוי מאוד. ביתומים, ירושות, זה מאוד מצוי. מינו אותך לעורך דין של אחד מהשניים, והשני יתום, ואתה מתה את המשפט נגד השני, ועכשיו רימית, אתה יתום. רימית אותו. כן? מה עוד? זה לא שייך לנו, אני מקווה מאוד. ארור שוכב עם אשת אביו, ברוך השם, זה לא הגענו לכזה שפל. ארור שוכב עם כל בהמה, אני מקווה שזה גם כן לא נוגע לאף אחד פה בארץ, למרות שלצערנו הרב בעולם זה קיים. ארור שוכב עם אחותו, יש מקרים כאלה בארץ, לא עלינו, לצערנו הרב. או בת אמו, כאילו אחות חורגת. ארור שוכב עם חותנתו, איך יכול להיות? היום יש הבדל גיל עצום בין אשתך לאימא שלה. 25 שנה, 30 שנה הבדל. אדם לא הולך עכשיו, יש אשתו בת 22, ללכת לחפש את אימא שלה בת 50, כן? אבל אז זה לא היה ככה, אז בגיל 12 מתחתנות, גיל 13 יולדות, בעוד 13 שנה כבר הילדה מתחתנת. אז שהילדה התחתנה ואתה בן 15, בת כמה אימא שלה? 26-7, עדיין ילדה. זה היה יותר מציאותי לצערנו הרב הדברים האלה. ברוך השם, אצלנו זה לא כל כך שייך, ברוך השם. מה עוד? ארור מכה רעהו בסתר. מה זה? לשון הרע. מוציא שם רע, לשון הרע. הוא ככה והוא ככה. אל תלך, אל תתרום לו. מה? כל מיני דברים כאלה. ארור לוקח שוחד. להקות נפש דם נקי. מה זה לוקח שוחד? על מי מדובר פה? על הדיין, על העד, על מי? השופט או על העדים? על שניהם. אם קיבלת טובות הנאה לבוא להעיד, נשלח לך לימוזינה. יגדיל. אתה לא צריך לדאוג, אני אשלם לך את היומית שלך. רק תבוא להעיד בשבילי. על היומית הוסיף לו גם סיגרים ואיזה כרטיס לאיזה משחק מטופש. אז עכשיו הוא כבר משוחד, הוא לא יכול לדבר נגדו. זהו. איך אני יכול לדבר נגדו? אני הכרת הטוב, מה, הוא קנה לי כזו מתנה יפה? זה כל העולם הזה שוחד. גם באמריקה, עורכי דין, יש עורכי דין מראש יהודים שמנצחו. למה? הם חברים של השופטים. והם קוראים אותך במחיר, אבל הם כבר מראש אומרים לך, אל תדאג, אתה מקבל מינימום כך וכך. פעם הלכתי לדבר עם איזה עורך דין אחד במנהטן, לקח אותי לשם איזה חסיד אחד שעובד איתו, עורך דין תותח על. כל תביעה שלו מיליונים רבים של דולרים, והוא מקבל מזה שליש. 60 עורכי דין עובדים בשבילו, עד כדי כך. והמשרד שלו במקום הכי יקר במנהטן, מול הבית משפט פדרלי. רק השכר דירה של המשרדים שלו שם זה איזה 200 אלף דולר בחודש. תארו לכם כמה הוא מרוויח, כן? טייקון רציני. אחרי שהלכנו משם, אמר לי החסיד, הוא, כל העולם הזה זה בלוף, אתה יודע, הוא אומר לי החסיד. הוא אומר לי, אתה יודע, אתה רואה את העורך דין הזה? הוא עכשיו, לילה לפני המשפט, יושב עם השופט ביחטה שלו, מעשנים סיגרים קובנים, ושותים בלו לייבל וויסקי. הוא נותן לשופט, מפתם אותו, זה, תיסע לשם על חשבוני, יש לי פה, יש לי דירת נופש. ככה אלה השופטים, כי שופט בכל זאת, הוא לא מרוויח כמו העורך דין. והוא נותן לו פה ופותח לו שם ועושה בשבילו שם. הם יושבים ולמחרת מעמידים פנים בבית משפט. כאילו עכשיו השופט אגון. ובסוף השופט מלחיץ את הצד השני, כמה דברים, מלחיץ אותם ומסכימים לפשרה. זה התורה מדברת. מה הלאה? בואו נראה הלאה. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. ואמר כל העם אמן. מה זאת אומרת אשר לא יקים? היה צריך להיות אשר לא יקיים. נכון? ארור אשר לא יקיים או לא ישמור. מה זה אשר לא יקים? מה זה תקומה? לקחת דבר שזרוק בזוי על הארץ ולהקים אותו על רגליו. מה זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת? תגיד חזק. טוב מאוד, גאון יושב לנו פה. על מה מדובר פה? ארור מי שלא יחזיר יהודים בתשובה. יקים את דברי התורה הזאת בכל העולם. זו התורה, כמו בהגבה. הנה, זו התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. משה אמת, תורתו אמת. תורה ציווה לנו משה, להביא את זה לכל העולם. איציק, איפה אתה? בקיבוץ. מה אתה עושה? מאכיל את הפרות. תעצור שנייה, אני בדרך. מה באת? יש לי בשבילך סרט. תראה את זה, תורה ומדע. עזוב, זה לא בשבילי זה. אני אשלם לך, אל תדאג. עזוב את הפרות, בוא. בוא נשב, נראה רבע שעה. 10 פעמים ניסית, על אחד זה עבד. הצלת עכשיו דורי דורות. למה זה כל כך חשוב להחזיר יהודים בתשובה עד כדי כך שאתה נחשב ארור אם אתה מתעלם? הרי חז"ל מביאים ראיה, אין עליה עוררין. אם אתה רואה את החמור של החבר שלך קרס, שמו עליו שקי מלט, לא יודע מה, שקי אורז, והחמור לא יכל להחזיק את המשקל ונפלו לו הרגליים האחוריות. עכשיו אתה עובר בדרך, אסור לך להתעלם מחמור סון אחה, שונא שלך, מדבר עליך לשון הרע, שופך את דמך באינטרנט, מלכלך עליך, ממציא עליך עלילות, הלכת ברחוב, הוא תקוע עם המרצדס שלו, פנצ'ר, יורד עליו גשם. זה בימינו. אז החמור, נפלו לו הרגליים, זה אותו דבר, פנצ'ר. אסור לך להתעלם. הקם תקים עמו. אומרים חז"ל, אם החמור של השונא שלך, יהודי אחר, אסור לך להתעלם, אם הנשמה שלו מותר לך להתעלם. חמור, מה זה חמור? היום הוא פה, מחר איפה הוא בכלל? יאכלו אותו התנינים עוד מעט. חמור, אי אפשר להתעלם. ומה עם הנשמה של היהודי? מותר להתעלם? זה על אחת כמה וכמה. זה, בזה זה הכל נגמר. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מי יכול להגיד לי, מכל המעלות של אברהם אבינו, למה הקדוש ברוך הוא אהב אותו הכי הרבה? היה לו המון מעלות. צדיק, ישר, בעל חסד, בעל אמונה, מוכן להקריב את בנו, סבל איסורים, היה צנוע, לא ידע ביופיה של אשתו עד גיל מאוחר, יצא למלחמה, סיכן את חייו להציל את לוט, המון מעלות היה לאברהם, רשימה ענקית. למה כתוב בתורה שהשם אוהב את אברהם? למה? שיעביר את התורה לבניו. לא רק יודע תורה, אלא דואג להעביר לדור הבא. על זה הכי הרבה השם אהב אותו. הכי הרבה. זה מדהים, רבותיי. הדבר הכי מדהים, מכל המעלות של אברהם מוכן לשחוט את בנו. אתה יודע מה זה? חיכיתי לו כל כך הרבה שנים. 75 שנה אני נשוי, אין לי ילדים. נולד לי ילד סוף סוף, כל המיליארדים שלי למי יישאר? אוהב אותך על זה, אתה צדיק, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, הכל טוב ויפה. אבל תכלס, אמר כתוב בתורה, שאברהם ילמד את התורה לבניו. פסוק מפורש. עם פסוקים אפשר להתווכח. פסוק. מה אתה רואה מפה? כמה חשוב להפיץ את התורה. בכל מקום שרק אפשר. עלונים, ספרים, דיסקים, USB. הייתי לפני כמה ימים בכלא רמלה. זה פעם שלישית שהלכתי לשם. כל פעם שאני מגיע לשם, אני מקבל הלם טוטלי. ואני כבר ראיתי הכל בחיים. אי אפשר להפתיע אותי כבר בכלום. הייתי בבתי כלא בארצות הברית, ודיברתי עם שופטים ואימו של מדינת ניו יורק וכמרים ומוסלמים, מה שאתה רק רוצה. אבל הדבר שהכי הרבה מרגש אותי זה להיכנס שם לכלא. למה? פושעים יש בכל מקום. פה יש אנסים, פה יש. פה יש רוצחים, פה יש. פה יש גנבים, פה יש. כולנו יודעים, לכלא לא מגיעים על זה שאתה חסיד אומות העולם, כן? אבל מה שאני אוהב פה, שכל פעם שבאנו והשארנו דיסקים וסרטים וכו', בפעם הבאה אתה כבר רואה את התוצאות. כמה חודשים לאחר מכן, אתה בא, אתה לא מאמין. אנשים יושבים תפילין, זקן, לומדים גמרא כל היום. מעל 100 חרדים היו לי בשיעור. כל פעם זה מתווסף עוד 20-30. אבל הקטע הכי מדהים היה, שאיך שנכנסתי, הייתם צריכים לראות ממש, ממש, כאילו המשיח נכנס. ביום שיבוא המשיח, ככה הם התנהגו. בחיות, חיבוקים, נשיקות, התרגשות, רועדים. מה זה? השתגעתי שם. אני, אנשים, לא האמנתי למראה עיניי. אתה לא מבין מה עשית לי. אתה מציל אותי, אני קיבלתי אמונה, ביטחון, תראה מה זה. הגענו למציאות, רבותיי, שיש שם אנשים שוויתרו על שחרור, על התנהגות טובה. לא רוצים לגשת לוועדה. תשאיר אותי פה עוד 8 שנים בכלא ללמוד תורה. לא, לא צחוק, רבות. אני לא האמנתי לזה. שאמרו לי את זה לפני שנכנסתי, אמרתי, מה זה הגזמות האלה? מי רוצה להיות עוד יום אחד בכלא? שאמרתי את זה בדרשה, כולם הסתכלו על איזה בחור אחד, הנה הוא, הוא לא רוצה לצאת. תשאיר אותו פה ללמוד תורה. למה אני לצאת? אני יושב לומד כל היום תורה. טוב לי, שוקע בגמרא. הרי מה עושים בישיבות? לומדים תורה, רק ההבדל הוא ששם יש הרבה תרדות. תרדות, כל מיני דברים, נסיעות, עניינים, זה. פה אני יושב, ברוך השם, לומד בשקט, מה אני נותק מהעולם? גודל בתורה. יש שם אנשים כבר הרבה שנים, 20 שנה, 25 שנה, שפוטים למעל 30 שנה. מהפכה. פשוט מהפכה בתוך הבית סוהר. אז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אולי מצאנו את הפתרון איך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. צריכים להקים הרבה בתי כלא, ופשוט להכניס את כולם לשם. וזהו זה, תוך שנה גומרים עניין. 3 חודשים בכלא, הבן אדם חוזר בתשובה. יש גם כמה מפורסמים שהתחזקו בכלא, שלא תחשבו, רק הם מתביישים להודות על זה. זמרים, ראשי ממשלה, כל מיני אחרים שהיו, אמנם הם שמים אותם באגף מבודד כדי שלא יטרידו אותם. אתם יודעים שאתה מפורסם, למרות שחלק מהם התחננו לעבור לאגף תורני, לא כל כך פשוט, יש הרבה שרוצים לעבור ואין מספיק מקום. שאלתי שם את הרב של הכלא, אז למה לא מקימים עוד 2-3 אגפים תורניים? הרי בשנייה אנחנו נמלא את זה. יש המון שחזרו בתשובה באגפים אחרים. הוא אומר לי, איפה? מלחמת עולם עד שישרו את זה. האוכל עולה להם פי 3, הכל פה פי 3, בדת, זה, הם לא רוצים. המדינה לא רוצה. המדינה מעדיפה שישארו גויים, שיאכלו טרף, שיאכלו הכל, לא אכפת להם. זה יקר מאוד להחזיק אסירים שמקפידים על כשרות. מה אתה חושב? כי אפילו שאתה טס באל על, אמנם הם טוענים שכל האוכל שלהם כשר, אבל יש ארוחות שזה בדץ, או גלת כשר, שזה הרבה יותר יקר להם. וזה הם לא נותנים לכל הנושאים. רק למי שמזמין. למה? כי מי שלא מזמין נותנים לו כשר חפיף. אולי כן, אולי לא, בדיל ויעבור, השם יודע. אבל שאתה מקפיל, אז זה בא סגור, חותמות, עניינים, כן. בתקווה שגם זה כשר. היום על שום דבר אין ביטחון, כן. אז ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם יהודי רגיל, פשוט. אני, עשיר, הרי לא כולם יודעים ללמד תורה. גם מי שיודע הרבה תורה לא תמיד יודע להציג אותה. לא כולם בעלי כישרון דיבור. או יודעים ללמד, או יש להם סבלנות ללמד. ולא כולם גם יודעים להחזיר יהודים בתשובה. אז איך רוב העם יחזק אנשים? איך? יש לך בני דודים, חברים, לפחות 100 חילונים אתה בקשר איתם, בטלפון שלך. יום יום, בעבודה, פה, שם, משפחה, חתונות, בר מצווה. יש לך 100 חילונים שאתה יכול להציל אותם, אבל אתה לא יודע איך. אז מה תעשה? הרי כתוב לך בתורה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. אני לוקח אותך איתי לניו יורק. אין כמו בארץ הקודש. ראיתם מה זה ילד? שתבח שמו, שריך. מה השם שלך? אביתר. אביתר מה? מיכלשווילי. זה בן שלך? לא. לא זכית עדיין לזה. אבל תזכר, עזרת השם. שריך. אביתר, עוד נשמע עליך. בקיצור, רבותיי, אומר לך פה הילד החמוד הצדיק, אומר לך, אם אתה לא יכול להחזיר בעצמך, תתרום לאנשים שעושים. תהיה שותף במצווה. מי יכול להביא לי ראיה מתוך התורה, שאם בן אדם תרם לדיסקים של רב מסוים שמחזיר בתשובה, שבאמת הדיסקים האלה מחזקים אנשים, באמת אחרי שבן אדם שמע את אותו הרב, הוא חזר בתשובה מלאה, מי יכול להביא לי ראיה שזה שמימן את הדיסקים מקבל בדיוק את אותו שכר כמו הרב? שכר וזבולון זה לא כל כך פשוט. יששכר וזבולון, כדי לקבל את הזכות בכל התורה שיששכר לומד, זבולון צריך להתחייב על כל ההוצאות שלו, לא רק לתת לו איזה 500 שקל בחודש. תיתן לו 500 שקל בחודש, יש לך זכות בתורה שלו, השם יחליט כמה. אבל אם אתה רוצה לגמרי יששכר וזבולון, אתה צריך להגיד לו מה הם כל ההוצאות שלך החודשיות, אומר לך $3,000, אישה, משפחה, ילדים, שכר דירה, אני נותן לך את כל $3,000, אל תתרח על פרנסה. כל חודש תקבל את הכסף, תלמד רצוף, ואז השם נותן שכר מלא לישכר, ושכר מלא לזבולון, וזבולון אפילו קודם לישכר. כי ראינו שמשה בירך את זבולון לפני ישכר, וגם יעקב בירך את זבולון לפני ישכר. מכאן מדייקים המפרשים, שגדול המעשה יותר מן העושה. שזבולון גרם לישכר ללמוד, הוא קיבל את כל שכרו פלוס. ועד כדי כך שקיבל את הברכות קודם אפילו. אבל איפה יש פסוק מפורש בתורה שאתה לא עשית כלום חוץ מלתת כסף? וכל מה שנעשה בכסף שלך, הכל שלך. והמצווה הזאת נקראת על שמך בשמיים. דברי חז"ל, אני יכול להביא לכם 1,000. אני אומר פסוק בתורה. מי אומר? מי יכול להגיד? נו, נו, יפה, התחלת טוב. נו, אז איך יודעים שהתרומה שלהם באמת נחשבת שהם עשו הכל? לא, זה משהו אחר. זה אתה מביא ראיה שאם תיתן תרומה מכל הלב, השם יזכה שזה ילך לדבר טוב. בסדר, זה נכון, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר עכשיו שאתה תומך במישהו שעושה מצוות ותורה, שאתה מקבל את כל השכר שלו. הכל אותו דבר. איך דוד המלך? אלא זה זכות של דוד שהיה צדיק. אז רצו להראות שדוד צדיק, אז הזכות אבות עזר לו. אבל זה לא ראיה שמקבלים שכר על זה. אני אגיד לכם פסוק מפורש. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו מה ללמד את הלוויים, איך לעשות את העבודה שלהם בבית המקדש. ואחר כך מה כתוב מיד? ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. שואלים המפרשים, מה שייך בני ישראל? זה עכשיו מצוות ללוויים. תשובה, כיוון שכל בני ישראל נתנו 10% מההכנסה שלהם ללוויים ומימנו אותם, כל מה שהלוויים עשו, הכל הלך לכל אחד ואחד שנתן להם כסף. מימנת את הלוי, המצוות שלו והתורה וזה שהוא שר בבית המקדש וכו', הכל בא אליו ובא אליך. ולכן לא כתוב ויעשו הלוויים ככל אשר ציווה השם את משה, אלא ויעשו בני ישראל את מה שציווה השם את משה. חד וחלק. הם קיבלו שכר מלא על מה שהלוויים עשו בכסף שלהם. אז כסף זה דבר נפלא, אם יודעים להשקיע אותו נכון. אתה משקיע אותו בשטויות, אז מה יצא מזה? אבל אם אתה משקיע את הכסף נכון, אז אתה יודע שבעולם הבא יש לך עכשיו עצים שמניבים לך פירות לנצח. זה מה שכתוב, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן, עיקר השכר, העץ, קיימת לו לעולם הבא. נמשיך הלאה, בואו נראה. בואו נראה עכשיו עוד דבר מאוד מעניין. והיה, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך. מבינים את התנאי, נכון? לשמור, לעשות את כל מצוותיו. עוד פעם כל. אשר אנוכי מצווך היום. ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. מתי אנחנו עם מיוחד, עם הנבחר, עם סגולה? מתי? יש תנאי. מתי? אני חוזר על התנאי. והיה, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, לשמור, לעשות את כל מצוותיו, לא דתי לא ני, לא דתי לא ני, אלא חרד אמיתי לדבר השם. אשר אנוכי מצווך היום, אז מה אז? אז ונתנך השם עליון על כל גוי הארץ. משמע אם אתה חילוני, שום עליון ושום כלום. שום הבדל אין בינך לבין אחמד והנס. ומי שמספר לכם צ'יזבטים, הוא מרמה, הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. פסוק מפורש בלי שום ספק. אתה יודע מתי תהיה עליון יציק? שתניח תפילין, אז הגויים יראו ויראו מפניך. שתשמור שבת, יבוא ישמעו, יגידו לך, למה אתה לא עושה ככה? למה אתה לא נוסע? למה אתה לא מדליק אש? אני מייצג את השם בעולם. ומה? השם ברא את העולם בשישה ימים ובשביעי הוא הפסיק. כיוון שהשם שמר שבת, אז אני גם כן שומר שבת. וממילא, הגויים האלה יתחילו לחשוב, וואו, יש כזה דבר, בורא עולם, ברא את העולם בשישה ימים, על ידי איך שאני מתנהג, יבוא לידי אמונה בבורא עולם. דרך אגב, אחד הראיות הכי חזקות שהגויים מתווכחים, תגיד לגויים ככה, או לאתאיסטים, תגיד לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, בישראל כמה ימים יש בשבוע? שבעה ימים. בזימבבואה כמה ימים יש בשבוע? בברזיל כמה? באמזונס כמה? בסין, בכפרים נידחים, כמה ימים יש בשבוע? ביפן, כמה ימים יש בשבוע? אתם מכירים עיר אחת בעולם שיש שם בשבוע מספר אחר של ימים? מי חייב את כל העולם ללכת במחזורים של שבע? קודם כל, זה לא מתחלק טוב עם השנה. יש לך 365 ימים בשנה, זה לא מתחלק טוב. גם בחודש, יש לך 30 יום, תמיד נשאר שני ימים, עצם בגרון, שארית. למה לא תעשה חודש, חמישה שבועות, כל שבוע חמישה ימים, חמישה ימים נכנס בדיוק בחודש, ואין לך שאריות. זה הרי מתמטיקה לא מסתדרת. אם בני אדם היו ממציאים את המחזור הזה, ודאי שלא היו ממציאים כזה מחזור. למה השם התעקש שיהיו שבעה ימים בשבוע? למה הוא ברא את העולם בשבעה ימים, בשביעי והיא נפש? למה לא בחמישה ימים? למה לא בעשרה ימים? גם עשרה היה נחמד, כל שבוע עשרה ימים. מה הסוד בשבע? שכל עולם החומר יש לו שישה ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערך, מעלה ומטה. כל דבר חומרי, שישה כיוונים. ארבע זה ארבע צדדים, ואחד למעלה ואחד למטה. את אל על ואת אל תחתון. ושבע מסמל את היציאה מעולם החומר לעולם הרוחני. זאת אומרת, אנחנו מעל החומר, מעל הזמן, מעל הכל. ולכן שבע זה מספר חשוב. ומה זה מספר שמונה? מה שמונה מסמל? אין סוף. בגלל שאם תיסע ישר בצורה של שמונה במדבר, נגיד שעכשיו סימנו לך על המדבר מסלול בצורה של שמונה, אבל ענק, של 10 קילומטרים, ואתה נוסע כל הזמן ישר, תכלס, אתה לא שם לב, אם תראה עכשיו מחללית, תראה שאתה נוסע בשמיניות לנצח, זה אף פעם לא ייגמר. זה דרך אגב, חלק מהמדענים טוענים שהחלל הוא בצורה של שמונה. שאם תיסע בחללית, שנים על גבי שנים, במהירות האור אפילו, לא תגיע לעולם לסוף. למה? כי תמיד אתה כל הזמן תיסע ותיסע, לא תגיע לנקודה שיגמר החלל. אין כזה דבר. אלא מה? יש לך מיליארדים של גלקסיות, וכל גלקסיות יש שם מיליארדים של כוכבים, ואין לזה לדבר הזה סוף. אבל איך זה נגמר? איפה זה נגמר? זה לנצח נצחים, תטוס ותטוס ותטוס, אף פעם לא תגיע לסוף. מדהים. מה עוד ממשיכה התורה ואומרת? ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול השם אלוקיך. אז מתחילים, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך. למשל, היום יש לנו ברכה בבטן של נשים או לא? מה אתם אומרים? כמה נשים עקרות יש בעם היהודי? מי יודע? כמה? 15% מהזוגות לא יכולים להביא ילדים. צריכים טיפולים, צריכים כל מיני עניינים, צריכים הורמונים לאישה. מציאות, מציאות, יש נשים לא מקבלות מחזור, יש כל מיני דברים כאלה. זה גורם לבעיות בפוריות. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, כל דור ודור מביא לנו תרופות לעונשים שנתן לנו. הבנתם מה אני אומר? למשל, נותן לנו התקפי לב, מביא לנו תרופות נגד התקפי לב. מביא לנו לא עלינו סרטן, מביא לנו כל מיני דברים, כימותרפיה, כל מיני עניינים, ניתוחים, כדי להציל חלק מהאנשים. מביא לנו בעיות בבטן, מביא לנו תרופות נגד זה, כל דבר ודבר. עכשיו, השאלה היא כזאת, אם השם מעניש יהודי ונתן לו לא עלינו מחלה קשה, וצריך לגייס לו עכשיו 50,000 שקל לניתוח, מי אמר שמותר? למה ללכת נגד השם? השם רוצה שהבן אדם הזה יחולה, שיעשה תשובה, ואולי הוא ירפא אותו, אולי לא. למה אני צריך להביא לו 50,000 שקל שיעשה ניתוח אצל רופא טוב? מי אמר שמותר? מה, אני הולך נגד בורא עולם? תגידו לי אתם, מותר לעזור או לא או לא? איך אני יודע שמותר? הרי אם המלך אמר להעניש פלוני אלמוני ואני רץ לעזור לו, עם מי אני מסתבך? המלך. עם המלך. מי אמר שמותר? אז קודם כל השאלה שלי היא שאלה של הגמרא היה, זה לא סתם שאלה. הגמרא אומרת, מניין שניתן רשות לרפא, שנאמר, רפו ירפא, מותר ללכת לרופאים. ואני אומר, בשמו של רב משה פיינשטיין זצ"ל, שכל תרופה מוכחת שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, חייבים להשתמש בה, כי אם לא יענישו אותך על רצח שרצחת את עצמך. הבנתם? אתן לכם דוגמה. האדם לא עלינו קיבל את המחלה, זה כל הזמן קורה הרי. יש סטטיסטיקה. מה הסטטיסטיקה? שעל כל 100 אנשים שמקבלים את המחלה, בערך 20 יכולים לצאת מזה. על ידי טיפול כימותרפי, כל מיני הקרנות, ניתוחים, בסדר. זה ודאי לא ודאי. זה 1 מ-5 ינצל, 4 ימותו. עכשיו, בן אדם אומר, אני לא רוצה ללכת לרופאים, אני אסבול 3 שנים וימות. מותר לו? אסור. הוא יקבל על זה עונש. למה? כתוב בתורה שחייבים לעשות הכל כדי לחיות. אלה המצוות שיעשה אותם האדם וחי בהם. חייב שלא ימות. מי שמוותר על החיים והולך בכוונה שיהרגו אותו, נכנס למקום של שדה מוקשים בתקווה להתפוצץ, ובאמת קרה לו כזה דבר, בשמיים ידונו אותו על מה שהוא עשה. כי אסור לך לוותר על החיים שלך. החיים שלך הם לא בבעלותך. החיים שלנו הם לא בבעלותנו. לכן מי שמתאבד מקבל את העונש הכי 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 קשה ביהדות. שאפילו קדיש לא עוזר לו. למה בכל זאת אומרים קדיש על אנשים שהתאבדו? הרי לא קוברים אותם אפילו בבית קברות יהודי. צריכים לשים גדר ולקבור אותם מעבר לגדר כמו גויים. אז למה בכל זאת אומרים קדיש? על הצד שהוא לא היה שפוי במעשיו. אולי לקח תרופות, אולי הוא היה בדיכאון עמוק, משבר נפשי, וזה מצוי מאוד. הרי שאול המלך, כדי לא ליפול ביד של הפלישתים, שיקראו אותו לגזרים ויענו אותו, הפיל את עצמו למוות. הוא אמר, בכל זאת אני חייב למות היום. הרי שמואל אמר לו יום לפני, שהוא בא אליו באוב, מחר אתה ובניך איתי כאן. אז הוא כבר ידע שהוא חייב למות. אבל איך למות? אני מעדיף ליפול על החרב מאשר ליפול בידיים של החמאס שיחתכו אותי לחתיכות ויאנסו אותי ויעשו לי כל מיני דברים. אז אין כאן התאבדות. אבל אחד שהיה לו 20 מיליון ויום אחד הפסיד בבורסה 4, נמחק ב-20%, אין לי טעם בחיים. מה קרה? ריקי, אם אני אתאבד, אל תדאגי, שרתי צבא. מה, איך אתה מדבר, איציק? למה אתה מפחיד אותי? די, די, מאסתי בחיים. למה? נמחקתי ביום אחד, 10 שנים חסכתי, 4 מיליון ירד לי. אבל יש לך עוד 16. לא שווה. כל זה איננו שווה לי. מי אמר את זה? כל העולם משתחווים לו, אחד לא משתחווה, הכל לא שווה גרוש. אותו דבר אנחנו, גם אנחנו ככה דרך אגב. אדם יש לו 10 ילדים, 9 מהם חרדים, בני תורה, לומדים, בעלי מידות, אחד התקלקל, לא רוצה ללמוד. פושטק מה שנקרא. בארץ יש לזה שם, איך זה נקרא? שבבניק. לא יודע מאיפה זה בא. שבב, שבב אל הערב. שבבניק. בסדר, לא בא לו ללמוד. דרך אגב, יש גם בעיה אצלנו בעולם שלנו. אמנם ביהדות, מי שעובר ועם הארץ הוא נחשב פושע. אין את זה באף דת. אצל הערבים, אם אתה לא יודע קוראן, אתה לא פושע. אצל הנוצרים, אתה לא יודע נצרות, אתה לא פושע. כל הדתות והכתות, אם אתה לא לומד, אתה לא נקרא פושע. רק אצלנו בתורה, מי שלא לומד תורה, כל חייו נקרא פושע. אז ממילא, כיוון שביום שאתה לא לומד תורה, אתה עברת על העבירה הכי חמורה, כי כתוב לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. זה הדבר הכי גרוע. אז ילד שלא רוצה ללמוד, מסתכלים עליו כפושע. אבל זו הטעות. בכל זאת הוא ילד עדיין, עד גיל 20. לפעמים בן אדם עוברים 2-3 שנים, הוא בשטויות, לא לומד, עושה צרות בבית. אחר כך הוא מתבגר, פתאום נתפס באיזה מישהו שיושב לומד איתו, כמה חודשים, וזה כבר בן אדם אחר לגמרי. פתאום נחתה עליו רוח השם. אם ויתרת עליו, הקצאת אותו, זרקת אותו, דחית אותו, לאן הוא ילך? יחפש נחמה אצל החילונים בגן סקר. תנו לו גם אולי איזה משהו ככה להרגיע את יגונו. ודבר יוליך לדבר. אין חרשות, אמנם כתוב, מסנך השם אסנה. בעבוד רשעים רינה. אין שום חיוב לאהוב את הרשעים. מי שמורד בהשם וכופר בטובתו, אסור לאהוב אותו. מצווה לשנוא את הרשע. תראו ספר החינוך, זה אחד מהתרי"ג מצוות. לשנוא את הרשעים, אסור להתחנף אליהם, אסור לשבח אותם, אסור לתת לרשעים מחמאה אפילו על דבר שהם עשו לשם שמיים. תקראו באורחות צדיקים. אם אני אומר לכם, אתם יכולים לסמוך עליי שזה כתוב. אבל מה? אם זה בן שלך הרשע, אסור לך לשנוא אותו. מה ההבדל? מה ההבדל? מה זה איפה ואיפה? שניהם מורדים באשם. א', ייתכן מאוד שאתה אשם. לא נתת לו אולי דוגמה אישית. ב', זה התפקיד שלך בעולם. לעולם אתה לא תוכל לעלות את הנשמה של הילד הזה למדרגה שהשם מצפה אם יהיה לך אליו תירוף ושנאה. אם יש לך פועל שאתה לא סובל אותו, אתה יכול לתת לו הוראות איך לעבוד? אתה לא יכול להסתכל עליו. אין אפשרות. היחסים ביניכם אף פעם לא יהיו טובים. לכן רבותיי, בן שלך זה חיוב שלך, אתה בייביסיטר שלו. דרך אגב, אתם יודעים, מי יכול להגיד לי למה היום כמעט בכל משפחה חרדית יש לפחות כבשה שחורה אחת? או בן או בת שעושים את המוות להורים. לפעמים 2, לפעמים 4. מי יכול להגיד לי למה? מה קרה? הרי זה לא היה בכל הדורות. למה היום בעולם כל משפחה שאתה בא, כמעט כל משפחה, יש לפחות אחד, שבבניק, לא לומד, לא רוצה, אין לו בית ספר, אף ישיבה לא מקבלת אותו, הורים מדוכאים, שבורים, מה עשינו, what did we do wrong? מי יכול להגיד לי למה? בדיוק. כי הקדוש ברוך הוא יש לו עכשיו אלפים רבים של רשעים לגלגל העולם, לפני ביאת משיח. זה הצ'אנס האחרון שלהם, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, שלפני ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא יגלגל את כל הפסולת של הנשמות. כל הנכשלים של כל הדורות, זה אנחנו ביניהם רבותיי. איך היה פה פעם תוכנית חבורת זבל? לצערנו הרב, אנחנו זכינו בתואר הזה. אבל בסדר, לא להתייאש. גם בתוך הפח זבל יש מדרגות. למשל שהחיות באות לאכול מהפח, לא כל דבר הן מסכימות לאכול. יש דברים שכן, יש דברים שלא. גם אנחנו בדור הזה, זה מדרגות שונות של נשמות. אבל הנשמות של הרשעים, לאן יגלגלו אותם? לקיבוץ? מה יאכילו אותו, שפנים ביום כיפור? אז מה הוא יגיד לקדוש ברוך הוא? אז מה עשית בזה? מילא אני מתתי רשע בגלגול שעבר, אוכל נבלות וטרפות, מחלל שבת, לפחות היית מגלגל אותי באיזה משפחה, ברמת בית שמש, בבני ברק, בירושלים, ישימו אותי בתלמוד תורה, אני אראה מה זה? מה שמת אותי בקיבוץ? אז איך אני משם יצא? מובן. לכן הקדוש ברוך הוא חייב לזרוק אותם במקומות שיש להם סיכוי לתקן את הנשמה. אז איפה הוא יכניס אותם? אצל הרב הזה, אצל הרב הזה, אצל המשפחה הזאת. הוא חייב אחד כזה לחלה, הוא לא, בדרך כלל הוא לא נותן יותר מאחד. לפעמים גם שניים, אם יש להם הרבה הרבה ילדים, אז הוא זורק שניים שם. הוא חייב לחלק את הנשמות האלה למישהו. למי הוא יביא אותם? אם הוא יביא אותם לחילונים, בחיים שלהם לא פתחו דף תורה או גמרא, אז איזה צ'אנס יש לנשמה הזאת? מה ילמדו אותו? קופיקו, צ'יפופו? מה ילמדו אותו? הוא יגיע לשמיים, יגיד לו, מצטערים איציק, מה? נתנו לך עוד גלגול, עוד צ'אנס, עוד 70 שנה. יגיד, מה נתתם לי? איזה צ'אנס? איפה גדלתי? מה אכלתי? מי היו הוריי? לאיזה בית ספר שלחו אותי? לאיזו אוניברסיטה הלכתי? לי היה צ'אנס להיות צדיק? איפה אתם נפלתם? אז מציאות הקדוש ברוך הוא חייב לחלק את הנשמות האלה. אם לא, אין להם שום סיכוי לבוא לעולם, חבל על הזמן. סתם לזרוק אותם במשפחה של גויים זה לא חוכמה. אז ממנה הקדוש ברוך הוא חייב, לכן אין מה לאכול את הלב לפעמים יותר מדי. לא תמיד זה אשמתך. עובדה, כל שאר הילדים הם בני תורה. פתאום יצא אחד כזה. להפך, עליו אתה צריך לשים הכי הרבה תשומת לב ואהבה. איך פעם אמרו לי, תשמע, יש איזה סעודת ראש חודש. פעם בחודש היו עושים סעודה לנשים באיזה בית של איזה רב. מקום מאוד יפה שם, פסטורלי. אמרו, אתה יכול לבוא בראש חודש הזה לדבר? מתי? 11 בבוקר. הם קוראות תהילים אחרי התפילה. מסיימות את התהילים ב-11, תדבר מ-11 עד 12, 12 וחצי. בסדר, באמצע היום. אמרו לי, יש איזה אחד שרוצה לבוא עם הבן שלו לדבר איתך. אני אומר, מה קרה? הבן שלו בבעיה, הוא רוצה לדבר איתך. אתה מסכים שהוא יבוא? אמרתי, אם שם מסכימים, שיבוא. הסכימו. באמת, הוא בא, חיכה ליד אחרי הדרשה, הסתיימה הדרשה, אמר לי, לדבר עם הבן הזה. מה? יש לו חברה גויה מאוד רציני. אוטוטו כבר יגיד לי, אבא, אנחנו מתחתנים, זה הסוף שלי. ואבא שלו בעל תשובה אמריקאי אשכנזי. בעל תשובה. התחלתי לדבר עם הבן הזה, להתחיל להסביר לו מה זה גויה, מה זה, כמה זה חמור, ילדים גויים, כל מה שרק יכולתי. בסוף הוא אומר לי, אין לך מה להתאמץ. אני לא אתחתן איתה, אף פעם. אמרתי לו, אלפים דיברו כמוך. ואיפה הם היום? אומר לי, לא, אני לא הם. אני לא התחתן איתה. למרות שאני אוהב אותה מאוד, הוא אומר לי. היא טובה מאוד אליי, ומה? אז אני אומר, אז למה אתה כל כך בטוח בעצמך? הוא אומר, אני לא אעשה את זה לאבא שלי. ומי לא יכול לעשות את זה? אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אבא שלי כזה בן אדם טוב. והיה אליי כל כך טוב כל השנים, שאני לא מסוגל להשיב לו ככה רעה תחת הטובה. משמע, שאם האבא הזה היה נבל ומוריד אותו ומשפיל אותו, כבר היה נשוי עם הגויה והיה לו איזה ילד שניים גויים. נכון? זו המסקנה של השיחה. על סיבה שהבן אדם הזה עוד התחתן בסוף עם יהודיה ולא הביא גויים לעולם, בגלל שאבא שלו היה נחמד אליו והיה בן אדם טוב. אבל אם היה משפיל אותו ומגדף אותו ומבזה אותו ומי יודע מה, עד רבה, הוא הורג עכשיו שני ציפורים עם אבן אחת. גם הולך אחר התאוות שלו וגם מכניס לאבא שלו חרב בלב, נקמה על כל השנים. כמה אנחנו לא מבינים פסיכולוגיה של ילדים, זה מדהים. משפט אחד, אתה אומר לילד שלך, רצחת אותו. משפט אחד. משפט אחד. למשל, אתה אומר, הלוואי שרובן היה לו את השכל שיש לשימון. גמרת אותו. זהו זה. 30 שנה זה בראש שלו מעדד. 30 שנה. להפך, אתה צריך להגיד לו, אני לא מצפה ממך להיות הרב עובדיה. אני רק רוצה שתהיה ירא שמיים, אוהב השם, שומר מצוות. בעזרת השם, השם יעזור שגם תהיה תלמיד חכם. אבל לפחות אל תהיה בן אדם כפוי טובה, תשמע בקול השם. תהיה גדול בתורה, אני אשמח מאוד. לא תהיה גדול בתורה, אני גם אשמח מאוד. העיקר שאתה בן אדם. העיקר שתקום בבוקר בזמן, תעבוד למחייתך, תהיה אדם ישר. תניח כל יום תפילין, אל תפספס, תקפיד על השבת, תתחתן עם אישה צנועה, תקים בית נאמן, תשתדל שהילדים שלך ילכו בדרך התורה בכל מחיר. זה מה שאני רוצה ממך. אם תהיה גדול הדור, הלוואי, אם לא, תהיה חכם, אם לא, תהיה עם הארץ, העיקר תהיה צדיק. מילה זה מילה, לא להיות רמאי, לא לנצל אנשים, לא להוציא עליהם שם רע ועלילות, לא להיות ארור, כמו כל הארורים פה, רבותיי. ואז התורה מתחילה עם כל הכללות, שהאמת אין לי כל כך הרבה אומץ עכשיו להתחיל לקרוא לכם אותם. אבל כתוב כאן דבר מאוד מעניין. כתוב, יקימך השם לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך. למה? כי תשמור את מצוות השם. שומעים? עוד פעם, זה פעם שלישית בפרשה שזה חוזר. ומה אחר כך? וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. על מה מדובר פה? תפילין. פעם היו הולכים מתפילין כל היום. גויים רואים תפילין, עד היום תראו בשדה תעופה. לפעמים אין לך ברירה, אתה טס, אתה נוחת שעות מוקדמות, לפני, אחרי, אין זמן ללכת לבית כנסת. רק הגויים רואים אותך, שם את הטלית ואת התפילין, כולם מסתכלים, פעם בא איזה אחד מאפריקה, מסתכל עליי ככה שעה עמום. למה? הוא קרא על היהודים בתנ"ך. פתאום הוא רואה את זה מוחשי, הוא קיבל הלם. אמרתי, מאיפה שלחת לי עכשיו את הטיפוס הזה? איך שאני לא מסובב את הפנים, הוא בא. מכירים את אלה? בסוף שסיים, אבל לזכותו הוא לא דיבר מילה עד שלא סיימתי. בסוף הוא אומר, כן, היה סקיו סמתי? מה? מה זה? אתה יהודי? כן. יו, איזה התלהבות. הזכרתי בפסוק הזה. מדהים. מה עוד כתוב פה? שמעו טוב, יש כאן כמה סודות שלא שמים אליהם לב. אם אתה תשמע בקולי, ייתן השם את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך, או בשבעה דרכים ינוסו. הם באים כולם כיחידה אחת ובורחים לכל הכיוונים. פאניקה. מה עוד? השם יצב את הברכה באסמך. למה באסמך? עין הרע. כל דבר הסמוי מן העין שורה בו הברכה. מה אתה רץ לספר כמה אתה מרוויח? מה אתה מראה את הבסטות שלך לכל בן אדם? מה אתה מספר עכשיו שיש לך מחסנים מלאים? מה אתה צריך לספר? מה אתה צריך לספר שאשתך עומדת ללדת בן? מה אתה צריך לרוץ לספר? תחכה לפחות 3 חודשים שלא יהיה נפל. שכבר יהיה, איך אומרים, מוחשי. מה אתה רץ? ישר עין הרע, כל מיני קנאים שאין להם יתחילו לקרוא תהילים שחס וחלילה יקרה משהו מהקנאה שלהם. מה אתה צריך לרוץ? מה אתה צריך לקנות מכונית הכי יוקרתית שכל בן אדם ברחוב יסתכל והלב שלו יישרף? חסר אנשים רעים מסביב? אנרגיה שלילית עליך? פעם איזה אחד בא עם אשתו לרב גדול, אני לא יודע איזה רב זה היה, אולי רב שח, אולי רב אליאש, אחד מגדולי הדור, לא יודע בדיוק מי, לא זוכר. אומר, כבוד הרב, אישה אומרת, כבוד הרב, אנחנו רוצים לקנות מיניוון, טויוטה, משהו מפואר. זה הרבה כסף, 200,000 שקל. ואנחנו גרים בבני ברק, כולם פה אברכים, זקנים, חיים $500 לחודש. ואנחנו, ברוך השם, קיבלנו ירושה גדולה. רוצים לקנות אותו לכל המשפחה, אנחנו 7 נפשות. למה תמיד צריך 2 מוניות, 2 זה? אוטו אחד, כולנו. ובעלי מסרב. שואל אותו הרב, למה אתה מסרב? אומר, עין הרע, אברכים, הסתכלו, יקנו, למה אני צריך את זה? אומר לו הרב, תגיד לי, אשאל אותך שאלה. אני יכול לבחון אותך על איזה מסכת שאתה בקי בה? אומר, מסכת שלמה? ככה בקי בה? אומר, כן. אומר, לא, לא, מסכת זה יותר מדי. פרק אתה יכול? אומר, תלוי איזה פרק. תגיד אתה. וואלה, במחשבה שנייה גם פרק לא הייתי לוקח סיכון. טוב, טוב, תגיד איזה דף אחד בשעס שאתה בקי בו, שאני יכול לשאול אותך עליו שאלות. אומר לו, כבוד הרב, ברמה שלך בטח שאני לא בקי. אני יודע קצת מי נגד מי, אבל לא איזה גאון או משהו. אומר לו, אתה יכול לקנות איזה אוטו שאתה רוצה. אומר לו, למה? אומר לו, באדם כמוך ודאי אין מה לקנות. כיפור ועם הארץ, נטול השכלה בכלל. תגיע לשמיים, אתה צריך לתת 40 יום ו-40 לילה דרשה. מילא אתה שומע דיסקים כל היום, כל דיסק יש שם 30 שעות. תשמע איזה דיסק 4-5 פעמים, כבר תדע את הדיסק בעל פה, בסדר, אז יהיה לך כבר 30 שעות. דיסק וחצי, אתה מסודר. אבל מה הלאה? ממש לפני שמסיימים, אתה תהיה למעלה, אתה תהיה ראש, ולא לזנב, טוב, קראנו את כל זה. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין. אתם יודעים, יש כלל ביהדות, ובזה ממש נסיים להיום, כתוב שמחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לאדם יש לו מחשבה ללכת, שאלה היא כזאת, האם רק על מחשבה הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה, או גם על ניסיון לעשות עבירה שנכשל? דוגמה, אתה עובר לך עכשיו בראש, אני אלך לשרוף את החנות של זה שפתח ממולי מקולת, חצוף כזה. גם ככה בקושי עושים פה פרנסה, בא פתח מולי, אני אראה לו מה זה. ישפוך לו פח שמן, ישרוף לו את המקום, שלא יתעסק איתי. אחר כך אתה חושב, אומר, איזה בושות, אני בן אדם דתי, אני סתם בלוף. איך אני חושב כאלה דברים? מה, הפרנסה באה מהחנות? תתבייש לך, ולא עושה. על המחשבה יש עונש? לא. הקדוש ברוך הוא לא מצרף את זה למעשה, כי זה היה רק בגדר מחשבה. מה קרה אם הלכת כבר עם פח שמן לשרוף? פתאום עברה משטרה, ווי ווי ווי, מהרוב הפחד קפצת לאוטו וברחת. עוד שנייה היית זורק את הגפרור, כבר שפכת את הנפט. אבל פתאום משטרה עברה, הסתכלו, אמרת מחר הם יראו, ישמעו שזה נשרף, הם ידעו מי אני. מהר חזרת לזה וברחת. יש על זה עונש או לא? זה כבר המעשה, זה תחילת מעשה. מה אתם אומרים? קושייה, לא? ואם נגיד הלכת פעם אחת ונכשלת, ופעם שנייה עוד פעם הלכת לשרוף ושוב נכשלת, פתאום הופיע בעל הבית, שכחתי משהו בחנות, מה עכשיו קורה בפעם השנייה? לא רק שאתה מקבל עונש על הפעם השנייה, שהקדוש ברוך הוא מצרף את זה כן למעשה, גם על הפעם הראשונה אתה מקבל. אתה מקבל גם על הפעם הראשונה. זאת אומרת שלא תחשוב שאתה, כל פעם שנכשלת באיזה עבירה, אז בסדר, לא קרה כלום. לא נכון. כי באמת, הכוונה היא מראה מי אתה. אז מה יהיה? אתם יודעים שזה מגיע למצוות, כתוב שעוד לפני שעשית את המצווה, הקדוש ברוך הוא כבר כותב שיש לך על זה שכר. כי תעשה. ככה כתוב בלשון עתיד. בעבירות כתוב רק אחרי שעשית את העבירה יש עונש. אבל במצוות רק חשבת לעשות כבר מתחיל השכר. ויש רק עבירה אחת שעל המחשבה עליה מקבלים עונש. כאילו עשית, מי יודע? עריות, המחשבה עצמה זה עבירה מהתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר, זאת אומרת, המחשבה זה עבירה מדאורייתא. להסתכל על אישה שהיא לא שלך, איסור דאורייתא. לחשוב על אישה שהיא לא שלך, איסור דאורייתא. על אשתך מותר לך לחשוב. אבל על אישה זרה אסור לך לחשוב. עצם שהתחלת להערר על אישה, אתה עובר על איסור מהתורה. הסתכלת על אצבע של אישה כדי ליהנות, עברת על איסור מהתורה. כתוב מי שמסתכל על אצבע של אישה כדי ליהנות, לא, אפילו יש בו תורה או מעשים טובים כמו משה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום. אז אני לא צריך לספר לכם מה הולך פה בקיץ, וכמה בעלי תשובה נכשלים, במיוחד הרווקים. מצבנו אנוש, בקיצור. מזל שיש אלול ותשובה וכפרה ואיסורים וצדקה ותורה, זה מאזן את המצב. וגם הקדוש ברוך הוא מתחשב במצב העולם, אין מה לעשות, הוא יודע עם מי יש לו עסק, הוא יודע. כמו שאמר הארי לתלמידו רבי חיים ויטל, מעשה אחד קטן בדורנו כמעשה גדול מאוד בדור התנאים. והיום על אחת וכמה וכמה, 500 שנה אחרי, בזמן הארי, איזה אישה הלכה בחוסר צניעות בעולם? תהפוך את כל כדור הארץ, לא תראה אישה אחת בלי סמלות של 2 מטר רוחב. אני יש לי תמונה, הכנסנו את זה בדף פייסבוק שלי, נשים גויות בחוף הים, בחוף קרוליינה, סאוט קרוליינה, שנת 1900, לפני 120 שנה, כולם לבושות יותר צנועות מכל הרבניות שאתם מכירים היום. ככה, מה זה רוחב של סמלות, הכל מכוסה, הפנים מכוסות, כובעים, הכל שער אסוף, מטריות. מי שמע על בגד ים? בגד ים? יצאת מדעתך. נו, אז עכשיו איך היא תיכנס למים? עם סמלה של חתונה? תאר לך עכשיו אתה בא לחתונה, קלה עם כזו סמלה, יאללה, נכנסת למים. לא שייך. אז מה היו עושות הגויות? היה להם ביטנים בים, עם גלגלים, היו מביאים את הביטנים בתוך המים. כמו חדר כזו, כמו הקרונות האלה שמחברים למסעיות. פותחים את הדלת, נכנסים בפנים, אין רצפה. אתה בתוך המים, יש 4 קירות מסביב. ומתלים, מורידה את הבגדים, תולה את הבגדים, שוחה בפנים, בתוך חדר סגור, בתוך המים. אחר כך מתייבשת וכו', מתלבשת חזרה ויוצאת. אף גויה לא העיזה להוריד את השמלה לפני איזה גבר גוי. אז תאר לך איזה צנועות היו היהודיות, אם הגויות היו ככה. תראה מה העולם נהיה. ואז הקדוש ברוך הוא רואה מה היה בעולם ומה נהיה העולם. כואב הלב לראות את בנות ישראל, 12, 13, פשוט נורא והיום. הורים מלבישים את הילדות שלהם בשיא הפריצות. איך זה יתאחר? אני אומר, בן אדם נורמלי, עזוב עכשיו דתי חילוני, בן אדם נורמלי. יש לו ילדה בת 15, 16, 17, גיל הכי מסוכן שיש, שהן הכי תמימות, וגיל הנעורים זה כמו אש יוקדת, והבנות שלהם הולכות פה לדיסקוטקים של מקום של סודנים ומחבלים, ומי יודע מה הולך שם, וסמים, וזנות, וניעוף. אחד מגדולי מחתיה הרבים היה בסמינר שלנו יום שבת הקודמת, לפני שבוע. מארגן 10,000 ישראלים ללכת למקום הכי טמא בעולם. זכינו להחזיר אותו בתשובה, ועכשיו הוא יושב בישיבה של הרב זמיר כהן ולומד. עבודת צוות, ברוך השם, הרב זמיר עם כל החוכמה והעדינות נפש שלו, השפיע עליו מאוד, ואני נתתי לו כמה פצצות. ואיך אומרים, לאהבה ולאהירה את השם. והוא יושב עכשיו בישיבה, לומד, וכל הסמינר הוא בכה. כל הסמינר הוא בכה מרוב הלם. איפה אני ואיפה האמת? והוא סיפר לי מה הולך בדיסקוטקים של תל אביב. אני לא גדלתי פה בבני ברק, אני יודע מה זה דיסקוטקים, כן? אבל מהתקופה שאני הייתי נער ועד היום, מה שהוא סיפר לי, נהיה לי חלישות הדעת, מחלת לב נהיה לי. מה הולך בדעת? הוא אומר לי, אתה לא תאמין מה קורה פה. כולם פה כמעט מכורים לקוקאין. מאיפה יש להם כסף לקוקאין? זה סם יקר. אומר לי, אתה לא מבין, תיכנס לשירותים, תתעלף מה שהולך שם. אומר לי, בית בושת אחד גדול, אין שום ערך מיהודי, מיהודייה, מגוי, מלבן, משח, שום דבר, אף אחד לא מעניין אותו כלום. אומר לי, זה סדום ועמורה, הוא הבן אדם הזה שלא ידע בחיים שלו לא החזיק סידור. פעם ראשונה הוא החזיק סידור, השליח ציבור בתוך כדי התפילה צריך להראות לו איפה להתפלל, הוא אפילו לא ידע מה זה תפילת 18. גדל, כמו גוי גמור הבן אדם. אפילו הוא אומר לי, אם תראה מה הולך פה בדיסקוטק, אתה תשתגע מה שהולך פה. כמה עבודה עוד יש. אני גם לא יודע בכלל אם אפשר להציל את הנוער הזה. יכול להיות שהם כבר כולם עבודים. התמה הגדולה בעיניי, איך הקדוש ברוך הוא בכלל מקיים את העולם? כבר העולם איבד לגמרי מהערך שלו. הסדר, יש ברוך השם בני תורה, יושבים, עמלים בגמרא, לומדים מוסר דרך ארץ, כמו הילד הצדיק שהיה פה. אז הם מקיימים את עם ישראל, אבל אני שואל, איזה הנאה יש לאבא שרואה ש20% מבניו, ברוך השם, משתדלים וחלק לומדים, ו80% נהיו יותר גרועים מגויים. איזה הנאה יש לו בזה? אני לא יודע, זה קושיות שצריכים לשאול את הקדוש ברוך הוא. אין לי תשובות לשאלות האלה. אבל אני חושב שאם אני הייתי משקיף על העולם, ורואה את ה20% של הצדיקים שעושים חסד ולומדים תורה ועובדים על עצמם ובאים לסליחות וקמים בבוקר, שזה נפלא וממש דברים יפים. אבל מצד שני הייתי רואה מה הולך פה עם בני ישראל ובנות ישראל והסמים והזנות והכפירה והנורא והיום וכל הגירושים וכל הבגידות. אני הייתי לא בטוח שהייתי יכול לעמוד בזה, אני אומר לכם את האמת. פלא פלאים. וכל הזמן יבואו לך כל אלה, אסור כתרג, תלמד זכות על עם ישראל, בסדר, בסדר, תלמד 500 שנה זכות. במציאות מה קורה? אנשים איבדו צלם אנוש. תלמד, תגיד, תגיד, הרוצח הוא צדיק, והמחלל לשבת צדיקים, וכל הפרוצות צדיקות, תלמד זכות. נראה לאן נגיע עם הזכות הזאת. אולי במקום לחיות בדמיונות, ננסה להציל אותם. הרי כל אחד יש לו במשפחה כאלו. אני אומר לכם, היה לנו אירוסין של הבן שלי, ודודה של אשתי, שנשואה לאיזה ישראלי מאוד 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 משכיל, יש לו תוארים באוניברסיטאות הכי יוקרתיות בעולם, הוא ישראלי אשכנזי מבריק, אבל מסכן, הוא לא יודע כלום מתורה. ועכשיו נולדו לו עם האמריקאית הזאת, שזה דודה של אשתי, נולדו לו שני בנים, גם קרא להם בשמות של גויים בכלל. עכשיו הם באו לשבע ברכות, הוא לא בא, כן הוא בא, באירוסין הוא בא, לא שבע ברכות, לאירוסין הוא בא עם אשתו ובן אחד. והבן הזה אמריקאי שבחיים שלו לא שמע מילה על יהדות. אתם מכירים את האלה, את הילדים האלה? כלום הוא לא יודע. הוא גדל 100% כמו גוי, בבית ספר של גויים, עכשיו הולך לאוניברסיטה של גויים. נתתי לו דיסק תורה ומדע באנגלית, הוא קיבל את הלם חייו. הלם חייו, בחור גם על רמה, מחשבים, הוא רק ראה את הסרט הזה, הוא קיבל את הלם חייו, הוא לא יודע מה לעשות עם האינפורמציה, הוא לא מאמין, איך זה שאני בכלל לא ידעתי מה זה יהדות, כלום, דיסק אחד. הייתי באוניברסיטה סטוני ברוק של כל המדענים, משם יוצאים כל המדענים, אוניברסיטה של מדענים בניו יורק, עשיתי שם שבת איתם, יש שם רב אחד חבד, ניק סטיין קוראים לו, עד היום הוא שם. הזמין אותי לשבתון. אם חבדניק מזמין אותי לשבתון, אז אתם יודעים כמה המצב ענו שם. כי זה בדרך כלל לא הולך ביחד, השיטה שלי והשיטה של חבד, כולם יודעים, זה הפוך לגמרי. והוא הזמין אותי לשבתון. והלכתי לשם, היה שם מדהים, מדהים, בסעודת יום שישי, הוא עומד המסכן הזה ליד הכיור, והוא שואל כל בן אדם ובן אדם, אמא שלך יהודיה? חצי מהאנשים אמרו לא. השמות שלהם, סטיינברג, סטיין, סטרן, הורוויץ, כאלה שמות. גויים גמורים, חצי מהם גויים. אומר, אתה לא צריך נטילת ידיים. Your mother is Jewish? No, you can eat. Your mother is Jewish? Yes, wash. Your mother is Jewish? No, 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 השתגעתי. חצי מהתלמידים שם גויים. הם חושבים שהם יהודים, הם באים לסעודת שישי. נתתי שם שבתון, דיברתי וזה, וחילקתי שם גם כן דיסקים תורה ומדע. ולא רק זה גם, בסעודה שלישית, אני יושב איתו בשולחן עם אשתו והמשפחה שלו והמשפחה שלי, ואנחנו מתחילים לדבר, והתחיל הוויכוח המפורסם, עם הרבי או המשיח או לא. התחילו לצעוק שם, יחי אדוננו, אמרתי לו, זה כפירה, אסור להגיד יחי על אדם שנפטר, גם אם הוא צדיק יסוד עולם. מספיק כבר עם השטויות האלה, אני עכשיו אוכל אצלו בשולחן, צריך להוכיח אותו. בקיצור, גמרנו בטונים לא צורמים, אבל לא נעימים. זאת אומרת, אני הוכחתי אותו על השטויות שלו, והוא בשיטתו, שזה הדבר הכי חשוב, כן. אז אני אמרתי, טוב, אני לאוניברסיטה הזאת ודאי לא יחזור. אין סיכוי שהוא יזמין אותי אי פעם. אבל כשהייתי פה, עשיתי את מה שיכולתי. שרתי לו ארגש של דיסקים, והייתי בכלל בספק גדול, אם הוא יחלק את הדיסקים שלי, כי אמרתי, פגעתי לו באגו. בטח יזרוק הכל לפח. אמרתי, חבל, השארתי פה מעל 100 דיסקים, כל אחד עולה באמריקה דולר, 100 דולר סתם יזרוק לפח. כפרת עוונות. בתוך תוכי אמרתי, אני מקווה שהוא יתעלה על האגו, ובכל זאת יחלק. טוב, עברו כמה חודשים, לא שמעתי כלום ממנו. יום אחד הוא מתקשר אליי, מה, אני רוצה להזמין אותך עוד פעם. אמרתי, אולי אני חולם. אמרתי לו, אתה בטוח? אומר לי, כן. אני אומר לו, אבל תשמע, בכל זאת פעם שעברה, זה לא כל כך נגמר ב... אומר לי, כן, 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 אתה ואני, זה כמובן יש לנו השקפה שונה, אבל אני רוצה להזמין אותך ודווקא אותך. אמרתי לו, למה? חסר דרשנים? אומר לי, תראה, אני כל שבת מזמין דרשן. כבר שנים, באים, מלטפים, אומרים להם דברים נחמדים, אף אחד לא חזר פה בתשובה, אתה באת שבת אחת, קראת אותם פה, יש לי פה 10 שומרי שבת, נהיו לי מוטו שבתון. התחילו לשמור שבת, בעקבות הדיס גם הזה. מתוך 100 שהיו שם, 50 היו בערך גויים, מתוך ה-50 שהיו יהודים, עכשיו באים לו לתפילה, למניין, נהיה לו מניין, מסכן לא היה לו מניין, היה לו כמה בחורים פרסים שכבר היו דתיים, שהלכו לאוניברסיטה, בקושי היה לו 6-7 יחד איתו, פתאום נוספו לו עוד 10, נהיה לו מניין, שומרי שבת, מבסוט, עכשיו הוא בא לבית כנסת, יש מניין, עד עכשיו אף פעם לא היה לו מניין, צריך ללכת לחפש אנשים באוניברסיטה בשבת בבוקר, מי יקום לו בבוקר? לבוא ב8:30-9 להתפלל. בקיצור רבותיי, תראו המצב, זה המצב של עם ישראל. מצד אחד רחוקים גמורים לגמרי, מצד שני דיסק אחד הופך את הכל. זה לא נס, תגידו אתם. מה הסיכויים שיקרה כזרה? זה נגד כל הסיכויים. בן אדם חי 30 שנה, 20 שנה בחושך גמור, מביאים לו דיסק של דולר, מישהו הרי תרם את הדולר הזה. היום בארץ זה בכלל יותר זול. 1.20 עולה, 1.50 עולה לייצר DVD. בעצמך, אם יש לך מכונות. אם לא, עולה לך קצת יותר, בסדר. $0.50 בישראל. $0.50 אתה מציל כל כך הרבה נשמות לפעמים. זה עובר מיד ליד. לפעמים זה שני אחים ואחות, לפעמים זה הורים ושלושה ילדים. על $0.50, על כוס לימונדה, אתה יכול להציל 5 נפשות, 5 נשמות לנצח נצחי. נו, זה נקודת האור, רבותיי. ואולי על זה, כשאנחנו הולכים משעת הגאולה, אי רצון, אנחנו שבוע לפני הדין. מה יעזור לנו בדין? אם לא צדקה וחסד ותורה ותיקון המידות והאמת והיושר. חייבים יושר, מילה זה מילה, זמן זה זמן, הבטחה חייבים לקיים. אם אתה אומר לבן אדם אני בא, אז אתה תתכוון לבוא, אם לא תגיד לו אני לא יבוא. אתה תבוא מחר, אני לא בטוח. לא, תבוא, מחכים לך, אני לא בטוח שאני אוכל לבוא. אל תגיד בטח, בטח, אני בא ובכלל אין לך שום חשבון לבוא. כתוב התורה את מוצא שפתיך תשמור. גם עם הילדים, אתה אומר לילד שלך משהו, אתה חייב קיים. אם תביא לי ציון 100, אני אתן לך $20, לא יודע מה. והוא הביא ציון 100, אל תתחיל תירוצים. לא, זה היה מבחן קל, זה לא מה שחשבתי, לא. מיד אתה חייב קיים, למה מחר שאתה תגיד לו להתאמץ, הוא יגיד, אין בו אמונה זה. רבותיי, יושר, אמת, מידת האמת, האמת, תזכרו, היא מעל הכל. מעל מה יחשבו, מעל מה יגידו, מעל מה יצא לי מזה. מעל אנשים יכעסו וישנאו אותי, מעל המשפחה תריב איתי, מעל אשתי תעזוב אותי, מעל הכל. האמת היא מעל הכל. אם אשתך תגיד לך תרצח את הבוס שלי, אם לא אני בורחת, אני לא רוצה להישאר איתך. אתה לא יכול לרצוח אותו בגלל שאשתך רוצה שתרצח את הבוס שלה. אתה תלך לרצוח אותו? לא. אתה לא אוהב אותי. אוהב אותך ולא ירצח בשבילך. אם היית אוהב אותי, היית בשנייה מכניס לו כדור בראש. זה לא נכון. אוהב אותך, אבל אוהב את השם יותר. ולא רק זה, גם אוהב את העולם הבא שלי יותר. לא רוצה לשרף באושוויץ 1,000,000 שנה, על זה שרצחתי דור של צאצאים של הבן אדם הזה. מה זה, זה צחוק? מובן רבותיי, האמת מעל הכל. לא משנה מי אמר אותה. ערבי, אפילו שמאלני אמר את זה. אבל זו האמת, הוא אומר לך משהו שהוא אמת. הרבה פעמים רבים השמאלנים על דברים, לצערי הרב, כמה שאני מתאהב אותם, לפעמים הם צודקים. למשל, עכשיו היה היום איזה סיפור, שהחליטו שקבור איזה צדיק בגבעתיים, ועכשיו התחילה עלייה לרגל. עכשיו אלה כל השמאלנים שגרים שם בגבעתיים, מה להם ולצדיק ולבית קברות, זה בשבילהם גיהנום. התחילו ליצור, מביאים את הטלוויזיה, חילול השם. מי אמר שמותר לבוא ולעשות הילולות בקבר של צדיק בזמן שיושבים לך שם שכנים, שונאי דת, שזה עוד יותר עושה חילול השם, ומתחילים מחלוקות בשביל לבוא לקבר של צדיק? מה זה מצדיק את זה? מותר לעשות מצווה הבאה בעבירה? ללכת לקבר של צדיק זה לא חיוב מהתורה. לצער אנשים, לעשות להם רעש, באחד בלילה, שתיים בלילה, לעשות מוזיקה ואוטובוסים וצפצופים, ולהרוס לשכנים את השינה בזמן שהם קמים שש בבוקר לעבודה, זה איסורים מהתורה, רבותיי. זה אנשים לא חושבים. רוצה לבוא ולעשות מצווה שהיא בכלל אפילו לא דרבנן. ובסוף מה עושה? 50 איסורי דאורייתא. לצער אותה ואותה ותאו, מסניעים אותם עוד יותר על הדעת. מי יודע, אולי אנשים, חלק מהם היו חוזרים בתשובה. אבל עכשיו שהם רואים אחד דתיים מתנהגים, אומרים, אני לא רוצה שום קשר לאנשים האלה. שום, לא רוצים לשמוע בכלל. אבל אם להפך, היום אומרים להם, אתם צודקים, אנחנו מצטערים, אנחנו נגביל, נבוא רק עד שעה כזאת וגם בלי מאומות, ואולי אפילו לוותר על הכל. העיקר שלא תצטערו. מה היו אומרים? בואי נה, איזה דרך ארץ. איזה יופי, איזה התנהגות. אז הם היו אומרים, אתם יודעים מה? בואו נתפשר. כיוון שבאתם לקראתנו, תבואו עד שעה כזאת וכזאת. אבל שולחים איתם ראש בראש, מה יוצא מזה? עוד, הרי חלק מאלה יושבים בעיתונים וכותבים הרס עלינו יום ולילה, מה? עוד יותר מליבים אותם, עוד יותר עושים נזק לדת, עוד יותר מורידים אנשים. השם יעזור. טוב, יש עוד הרבה מה לומר, זמננו אזל. בעזרת השם, אני מאחל לכם שנה טובה ומוצלחת, כתיבה וחתימה טובה, נזכה להיכנס לדין זכאים, נעשה תשובה, יש לנו עוד שבוע זמן, צריכים לנצל כל דקה. בעזרת השם, אם יש כאן מניין, נתפלל ערבית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.